עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
וערב טוב, ליגת האלופות הערב, מנצ'סטר יונייטד תארח את לייפציג 1-1 במשחק הראשון, הפעם זה באולד טראפורד, ופורטו תארח את אינטר, אינטר אם אני זוכר נכון ביתרון 1-0 על פורטו במשחק הראשון. שני המשחקים האלה אמורים, ומה שיהיה מחר, אמורים לסגור את שלב שמינית, שמינית הגמר. יש לנו גם הרבה כדורסל הערב, יורוקאפ, מחזור 16, הפולטב מערכת את טמבורג, חייבת לנצח במשחק הזה, כדי לשמור על סיכוי להריח במשחקי הפלייאוף. צריך לזכור, זה משחק אחד, זה בספורט אחת, בשעה 8. דיג'ון מארחת את הפועל ירושלים בשעה 9:05 פלוס. הפועל ירושלים במצב של 3-1, מאזן 3-1. אם היא מנצחת בצרפת, היא תהיה ראש הבית ותוכל אולי להגיע לשלבים הגבוהים ביותר במפעל הזה של ליגת האלופות, ה-BCA. אהלן יוני. יוני?
רק טעות אחת, זה לא, זה יונייטד, זה סיטי.
סיטי, נכון, אתה צודק, okay. סיטי. יונייטד בכלל ב... לא במשחק הזה. טוב, אני רוצה לספר לך סיפור.
יאללה,
על מתעמל אוקראי.
התרגעתי לסיפורים שלך.
יפה. מתעמל יליד אוקראינה, הוא כבר תושב ישראלי, קוראים לו טימור מינגלוב. הוא נער בן 14, מחזיק בתושבות ישראלית. עלה לישראל לפני כשנתיים, אמו נשואה לאזרח ישראלי. הוא מתעמל, אחד מהכישרונות הגדולים באירופה, כך אומרים אנשי מקצוע. הוא באגודת מכבי תל אביב, אמור להיות היורש של ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי שלנו. ובאמת, אתה יודע, שרים לשעבר, כמו איילת שקד וחילי טרופר, וגם שר הספורט הנוכחי, מיקי זוהר, באמת לוחצים על משרד הפנים לתת לו אזרחות ישראלית כדי שיוכל לייצג אותנו באמת בהרבה מאוד תחרויות לנוער ובוגרים. היה למשל אמור לצאת מחר לתחרות גביע העולם בשטוטגרט, אבל לא יוצא כרגע, יש גם משחקי אירופה אולימפיים לנוער, זה ביולי. בקיצור, הרבה מאוד תחרויות, וכרגע הוא לא יכול לצאת, כי באמת הבבא בובות במשרד הפנים צריכים לבדוק אם אמא שלו עושה סלט ממלפון גדול ולא קטן, כפי שרוצים הבבא בובות, ואם היא תופרת, תופעה, מבשלת וכאלה, ולא מדברת הרבה. אבל אנחנו צריכים את הילד מינגלום. לא צומחים כאן מתעמלים.
אז מה אתה רוצה לעשות, גיוס המונים?
לא גיוס המונים, לא צריך גייס פה כלום. צריך שר הכל, שממלא מקום שר הפנים. כי אריה דרי כרגע לא שר הפנים, מלא מקום יחתום, ויאללה, בוא נתקדם. למה אנחנו צריכים להיות רחבים מטיבים בעולם?
חתמו על הרבה, על הרבה פחות מזה, חתמו.
בוא נה, עשו כאן אינדיאנים, ומה לא כאזרחים, אז מה הבעיה?
אני בעד, אגב, אני בעד, להחתים, וכמה שיותר מהר שיחתמו, ושיהיה משלנו על 100 על 100, ויאללה, אם הוא באמת כזה כישרון, ואם הוא היורש הדולגופיאט, אז בכלל, אתה יודע, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, ויפה שעה אחת קודם.
תראה, אנחנו לא בדיוק מקבלים, מגדלים פה, באמת ברמות האלה.
נכון.
אוקיי? ברמות האלה אנחנו לא מגדלים פה מתעמלים, וכדאי באמת זה. תשמע, ידיעה שאמורה להדיג אותנו, אני רואה את זה בחדר החדשות של ערוץ ספורט, באינדונזיה, יש קולות, אינדונזיה, מי שלא יודע, היא האוכלוסייה הרביעית בגודלה בעולם,
מוסלמים. מוסלמים.
המוסלמים, ברור, המוסלמית הכי גדולה, אבל גם כאוכלוסייה הם 280 מיליון נפש, והם קוראים שלא לאפשר לנבחרת ישראל להשתתף במונדיאליטו, יש לה מועצה דתית, אתה מכיר את זה כמו אצלנו, המועצה דתית הבחירה, מה זה המועצה דתית הבחירה? זה... ננסה לחשוב מה זה אצלנו. זה לא הרבנות, אבל...
זה חכמי התורה.
חכמי התורה, כן, או מועצת החכמים, או כל הדברים האלה. אמורה להתכנס לדיון, שבו תחליט כיצד להתייחס לנושא, בהתחשב בכך שאין יחסים דיפלומטיים בין ישראל לבין המעצמה המוסלמית הזו, ש-88% מתושביה הם באמת מוסלמים. מה אתה אומר, ייפטר או לא ייפטר?
לא ייפטר בזה שהם לא יצליחו למנוע את הגעת ישראל למונדיאליטו, כי יש מעל הכל יש את הרגולטור שלא ירשה שזה יקרה, עם כל הכבוד לאינדונזים.
הבנתי, טוב, אני מקווה שבאמת צריך להיות אופטימיים כמוך, אני רק לא יודע מה קורה עם כל מיני אזרחים ישראלים שצריכים לקבל ויזה כדי לראות את ה...
פה הם יכולים קצת לעשות צרות.
כן. לא, נכנסים שם, נכנסים דרך...
כן, נכנסים.
נכנסים דרך מדינות אחרות, אתה יודע, תאילנד, סינגפור, מקבלים ויזה. אבל נחכה ונראה. טוב, בוא נתקדם, עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 4.5, בני אלפרין. ערוכים בדיגיטל, מאור רטה, דוד זבולוני ומיכל קדוש. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. תגיד, יוני, צפית אתמול אני מניח במשחק של מכבי חיפה, בניצחון שלה בבלומפילד, 1-0.
בוודאי.
אתה יודע מה, אני צפיתי במשחק הזה, אבל היה לי קשה, כי הפועל תל אביב בסוג של כדורגל שלילי, במסווה של כדורגל טקטי, מערך של 5-5.
מה רצית, שהם ישחקו כמו הפועל חיפה ויחטפו 4?
לא, ממש לא.
אני חושב ש...
הם כבר חטפו מחיפה, זה לא, אבל
רצים. זה היה בונקר לא מכוער, זה היה בונקר לגיטימי.
תחשוב על הצופים, בוא נה, זה היה מזעזע.
מה זה קשור הצופים? הצופים היו 13,000 צופים ירוקים מתוך ה-20,000 שהיו באצטדיון.
היו גם בבית צופים, אתה יודע.
אז מה, אז לא ראו כדורגל טוב של מכבי חיפה? לא, ראו כדורגל טוב של מכבי חיפה ובונקר לגיטימי של הפועל תל אביב.
לגיטימי. אריק בנאדו, ספורט אחת, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
מה אתה אומר? אתה פעם היית בצד הבולם של התקפות היריב, אבל להגיד שזה לגיטימי ובאמת, אתה יודע, להסריח את התחושה לצופים למשך שעתיים, זה קצת פחות.
קודם כל, אפשר לדבר על זה רק על החצי הראשון. אני חושב שהחצי השני כבר... קודם כל, הפועל תל אביב היא קבוצה מספיק טובה בשביל להתמודד היום עם מכבי חיפה. היא צריכה לעשות הגנה, ואני מסכים עם יוני. זה די לגיטימי.
ריינה יותר טובה, ריינה יותר טובה, חדרה יותר טובה.
אני לא מבין, נכון שהם במחצית הראשונה, ובטוח שגם שלי בסוף רצה שזה ככה היה, שהם לא הצליחו באמת לפתח משחק התקפה ולצאת, כי גם לא היה להם את השחקנים הנקודים, לא היה להם פלייר שיכול לעשות טריבל של אחד עליך, לא היה להם שחקן מהיר שיכול ללכת לעומק, אבל בחצי השני עם חילופים קצת, אז ראינו גם שפועל די מסוגלת גם להיים קצת. אבל אני חושב שבחצי הראשון באמת זה היה מחצית לא טובה משני הצדדים, גם מכבי חיפה לא הייתה מספיק מסוכנת כמו שהיא יודעת להיות, והפועל תל אביב הייתה באמת נראית חוץ ממשחק הגנה טוב שהיא עשתה, מבחינה התקפית היא לא הייתה קיימת בכלל, אבל דיברנו אתמול אם אתה זוכר שאמרנו שהפועל תל אביב תעשה חיים קשים למכבי חיפה, ולא יהיה כל כך קראתי, אז יודע לה...
היא עשתה חיים קשים בעיקר לצופים, כי אם הבונקר היא הפסידה.
אבל מה אתה רוצה שהם יבואו וישחקו פתוח וילחיצו גבוה ויקבלו 4 או 5? אין מה לעשות, זה כדורגל, יש משחקים שאתה יודע עם איזה כלים יש לך ללכת למלחמה.
לא, גם יש משחקים שקבוצה אחת נלחמת על החיים שלה בליגה, שנייה אריק, וקבוצה אחת נלחמת על המאבק האליפות, אז זאת שנלחמת על החיים שלה בליגה יודעת שהיא תבוא באטרף, כי ראתה מה קרה להפועל חיפה שבוע לפני. אני חושב שסילבא שיחק בונקר, אבל לא מכוער, לא עם פציעות, לא עם זיופים, לא שכבו על הדשא, לא העיפו כדורים, בוא, שיחקו בונקר.
מה הוא הרוויח בזה? תסביר לי.
הוא הרוויח
שכמעט נגמר תקו אפס.
כמעט,
לא היה חסר הרבה שזה נגמר תקו.
ברור.
אם היה סותן שם פס רוחב זה, הם היו 3-1 והם הכניסו, והיה להם עוד כמה מצבים בדקות האחרונות. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל גם על המחצית השנייה, ראית שבמחצית השנייה הפועל תל אביב ניסתה יותר, וגם הגיעה יותר, וגם יצאה לכמה מתפרצות. חצי ראשון זה באמת מבחינת קיפית, כולה אחד הגרועים שלה, מבחינה הגנתית, זה לגיטימי לעשות הגנה עליה, זה לא מילה, לא מילה גרועה לעשות הגנה, על הגנה קמים ונופלים לפעמים.
רק אל תגידו לי, רק אל תגידו לי שהכדורגל פה ישתפר, כי זה מזעזע. הליגה השנה לא יותר גרועה לעומת עונות קודמות?
לא, בטח לא, שנייה, בטח לא,
רגע.
בואו לא נשתמש בגרוע, הוא יכול להיות פחות טובה, יכול להיות יותר טובה, יש עונות יותר טובות.
אני יודע, בעברית פחות טוב זה גרוע.
קצת מבאס לליגה שמכבי תל אביב לא באמת פקטור, כמו שאנחנו רואים כבר עוד לפני הפלייאוף, היא כבר לא נראה שהיא בכלל סוגלת להיים על האליפות. מבחינת מכבי חיפה זה פנטסטי ומדהים. באר שבע עוד באמת שם, ואם היא עושה תוצאה טובה מול חיפה, עוד הקרב יכול ללכת עד הסוף, אבל מכבי חיפה היא הקבוצה ביפר יותר טובה מכולם, יש לה סגל נהדר, ודיברתי גם אצלך וגם במקומות אחרים, אני חושב שהצילי מוכיח פעם אחר פעם אחר פעם שהוא חייב להיות דנקר בהרכב בכל משחק, בכל מצב, בכל הרכב באירופה או בזקר, השחקן הכי פורה במכבי חיפה חייב להיות בהרכב, ולא משנה לאיזה כושר.
חוץ משתי הקבוצות, חוץ משתי הקבוצות של הראשונה והשנייה, מכבי חיפה והפועל באר שבע, שאר הקבוצות, כולל מכבי תל אביב, אתה יודע, ברמה, אתה יודע, אתה לא אוהב לא טוב, ואתה לא אוהב גרוע, בוא נאמר ברמה שאינה מניחה את הדעת בכלל, שזה נקרא מסביעה.
יכול להיות, אבל אשדוד קבוצה טובה, ונתניה קבוצה טובה, נכון, לא.
נתניה קבוצה מצוינת, לא טובה.
טובה,
בעת הזו, ואשדוד קבוצה טובה, וצריך לזכור עוד... רק צריך להגיד עוד דבר אחד, אריק, שנייה. צריך להגיד עוד דבר אחד, מאזן ההישגים של מכבי חיפה השנה בהשוואה לשתי האליפויות הקודמות הוא טוב יותר, אז כן יש שיפור, אז תבוא ותגיד רגע, אחרות נורא חלשות וביתר ירושלים לא הייתה פקטור כל העונה, והפועל חיפה שהשקיע מיליונים לא הייתה, ובני סכנין לא הייתה, אבל זה נכון, אבל מישהו גורם להם להיעלם מהתמונה, ואני חושב שהעונה היא עונה יותר טובה משתי העונות הקודמות.
המספרים לא מוכיחים את זה.
המספרים כן מוכיחים את זה.
ממש לא.
לפחות במכבי חיפה הם מוכיחים את זה.
במכבי חיפה כן, מכבי חיפה ובאר שבע כן. מכבי נתניה שהיא קבוצה מספר 4 בליגה, עם 37 נקודות, מתוך 78. זה פחות מ-50%, 50% זה הצלחה. אוקיי?
נכון.
אז במכבי תל אביב אני בכלל לא סופר, כי היא מזעזעת.
אבל זה לא שונה ממה שהיה בשנה שעברה, קופמן. זה לא שונה.
אבל זה לקחתי, אתה רוצה שאני ארד איתך הלאה לנקודות. לא רק מכבי נתניה. אתה רוצה שאני אסתכל איתך על, בוא ניקח קבוצה מספר 6 שעשתה פלייאוף, אתה מבין? אז היא נמצאת אשדוד, היא נמצאת עם כמה 36 נקודות, כן?
כן, אבל אתה מסתכל, אתה לא מסתכל על דבר אחד.
על מה מסתכל? אני יודע להסתכל אחוזי הצלחה, כך מסתכלים בעולם.
אחוזי הצלחה. כן. אבל בוא נגיד כזה דבר, שאם מכבי חיפה בשנים רגילות עושה קמפיין ליגת אלופות, היא הרי מתרסקת, נכון? השנה היא לא התרסקה, היא כבר עם 50 משחקי ליגה. באר שבע עם 45...
מה זה קשור לשאר הקבוצות?
זה קשור, כי הם מגמדות אותם, מנצחות אותם.
לא, אבל לגבי שיחה, אבל תקשיב, יוני, הרמה ירודה, הקבוצה תישאר בליגה.
אני לא מסכים איתך.
הקבוצה תישאר בליגה עם 30% הצלחה. תישאר בליגה.
כל שנה זה עם 32, 34, 36.
לא, זה היה 34-5, זה ירד ל-31.
יכול להיות שגם אם אתה צודק טיפה מבחינת אחוזים, זה לא אומר שהקבוצות רעות, אני נהנה לראות מאוד את אשדוד.
אבל אתה לא יכול להגיד לי שהן טובות, אני רואה את כל המשחקים כמוך.
אני נהנה לראות את מכבי נתניה, אני נהנה לראות גם את הפועל ירושלים. נכון, אז ריינה אולי פחות טובים, והפועל תל אביב פחות טובים, ביתר ירושלים התחילה את העונה על הזוועה, אבל השתפרה בהמשך, סכנין גם היה לה עליות, וזה קורה שיש שנים שפתאום הקבוצות אולי הבולטות שאנחנו מצפים מהן ליותר פחות טובות, אבל בסך הכל אני חושב שהליגה היא בסדר, היא טובה, אנחנו רואים שמכבי חיפה שעשתה צ'מפיונס ליג, ועשתה צ'מפיונס ליג ברמה גבוהה, וגם שיחקה...
עם 50 משחקים כבר, עם 50 משחקים.
ונתניה לפני שבועיים אימפה אותה מגבי, אז מה זה אומר שנתניה חלשים, שנשחק קבוצה שהייתה בצ'מפיונס ליג? אז צריך לתת כבוד גם לקבוצות האלה.
אנחנו לא מדברים על גביע שהוא משחק אחד ולזכות... רגע.
רגע.
אני אומר שלב אחד. כי השיטה כאן היא חצי מפגרת עם גומלין. כי אני לא יודע איך היה נגמר, אם היה הערכה אחרי ה-2-2, יכול להיות שגם נתניה הייתה מנצחת. אני לא יודע, אבל חוץ מזה, גביע זה משחק של 6 משחקים תואר, ומסתכלים על זה, כאילו וואו, מחזיקת גביע ועניינים. ליגה זה 36 משחקים. בוא נאמר שיש קצת הבדל.
אני מוכיח לך שקבוצה כמו מכבי נתניה, שנמצאת במקום הרביעי, שמדבר על הסטטיסטיקה של הקבוצה אולי שהיא פחות משנה שעברה, עדיין מנצחת קבוצה שהייתה בצ'מפיון ליג, אז אי אפשר להגיד שהליגה חלשה.
הליגה היא חלשה, אבל תשמע,
אולי מבחינת אחוז נקודות זה קצת פחות, ויכול להיות שאולי קצת פחות.
אבל ארי, כך סופרים, מה אתם רוצים להגיד שיטה אחרת?
אבל יכול להיות
שגם... מה ההבדל בינינו לבין האנגליה, שארבע קבוצות מוליכות את הליגה, והשאר מדשדשות...
אתה יכול להשוות את רמת המשחק, אני רואה משחקים באנגליה, קבוצות תחתית...
לא, אני לא משווה את רמת המשחק.
אנחנו לא שם, אין
כאלה... אבל אתה משווה נשפרים, לא רמת משחק.
אנחנו לא מסוגלים ולא יכולים להשוות עצמנו לאנגליה, חבר'ה, זה לא באמת
השוואה. לא, אני מדבר על...
אנחנו לא יכולים להשוות עצמנו לשום מדינה.
יוני, אני היא לקחה 10 שנים אליפות, היא פער של 15 עוד לפני שהיא התחילה עונה, אז מה, את הליגה
לא טובה בגרמניה? נכון, גם באיטליה זה ככה השנה.
והיה עם יובנטוס, גם שנים שהם היו מצחים אליפויות כבר באמצע העונה. אז זה לא מוריד מהערך של הקבוצות האחרות, יכול להיות שצודק מבחינת אחוז הנקודות, יכול להיות שגם הליגה, אני לא עכשיו בחנתי את זה לעומק, קצת אולי פחות טובה משנה שעברה, אבל בסך הכל יש כדורגל טוב, יש קבוצות שבאות לשחק, המאמנים השתפרו, עושים דברים יפים, גם נתניה, גם אשדוד קבוצה עם תקציב לא גבוה, פתאום אנחנו רואים צחנים בתקופה שנה שעברה בפלייאוף, השנה פחות הולך לה, ביתר חוזרת לעניינים, הפועל תל אביב תצוב, שהיא נמצאת כל כך נמוך, כי זה מועדון שחייב להיות הרבה יותר גבוה, אבל בסך הכל יש לי גם העניינת, יש לי, אנחנו מכבי חיפה היא בעליונות,
אתה לא חושב שהגיע הזמן לך להקטין את הליגה ל-10 קבוצות?
לא הייתי מקטין ל-10, הייתי משאיר את זה ככה.
לא, כן צריך להקטין ל-12.
אתה אוהב את המצב הזה
של... אולי ל-12, אבל לא
ל-12. ל-12 קבוצות, כן צריך להקטין.
אבל גם לא בטוח, אני אוהב שיש ליגה ממקום מקומות בארץ, לעשות את הליגה כזה.
אתה יודע מה, אני אפילו...
רגע, תן לי רגע דברים.
הקטע הזה אני מסכים עם קוף, 10 גם נכון.
אריק.
שיהיה 3 סיבובים של 10, זה מצוין.
יש פה קבוצות עם תקציב של 100 מיליון שקל, שמשחקות עם תקציב, עם קבוצות בתקציב...
של 4 מיליון.
של 6 מיליון. אתה רוצה להמשיך עם זה?
נכון, אבל אתה יודע שכדורגל זה דברים, הנה, אתה לא דוגמה מה שהיה בגביע, כאילו, קבוצות לפעמים תקציב...
אז בוא נעשה רק גביע, אבל אי אפשר לרמות את כולם לאורך זמן.
לא, לא
גביע,
בסדר גמור, זה בסדר גמור, אני חושב שהשיטה היא צריך כולל, אולי להקטין בשתי קבוצות, יכול להיות, אני לא יודע, גם לא בחנתי את זה לעומק, ומה זה יעשה טוב.
למה לא להקטין בארבע קבוצות, ולעשות 4 סיבובים עם קבוצות?
הליגה היא לא רק של קבוצות עשירות שיש להם.
אני רוצה להגיד...
אם מה שאתה אומר, צריך 32 קבוצות בליגה.
אם מחפשים, אבל... אם מחפשים כישלון, צריך להגיד מה זה כישלון. כישלון... זה מה שעשתה מכבי תל אביב, הביאה את זהבי ואת כל הפליטים שלה מאירופה חזרה, החליפה שני מאמנים, ועשתה במכנסיים בגדול, זה כישלון, בסדר, זה נדבר, ירידה ברמה.
נדבר על זה באחורי.
זה ירידה ברמה.
כן.
על זה תדבר. לא אני, על, אני על, כבר, על, אני... על ביתר ירושלים, שעל קרי תרנגולת התחילה את הליגה הזאת.
כל הליגה הזאת על קרי תרנגולת.
לא, רון, תפסיק.
חבר'ה, אתם לא יכולים למכור לי.
אני לא אוהב את זה, אתה תגיד קרי תרנגולת.
אבל אתה לא יכול למכור לי מוצר, ירוד.
אני לא בא למכור לך.
ולהגיד לי שזה טוב. נו, אני לא רואה את זה כמה מפגר.
אבל אתה לא
תדבר
ככה על הכדורגל.
מה זאת אומרת, אתה
תדבר
ככה על
כדורגל?
מה, זה גם נכנס להסכם הקואליציוני? אני לא מבין מה שאסור.
לא מדברים ככה, אבל. לא, כי אתה מזלזל, אל תזלזל בכדורגל.
אני מזלזל בניהול של הכדורגל.
לא, למה, מה, במי, בשינו זוארץ, עכשיו רוצה דברים יפים,
שינו זוארץ, שינו זוארץ לא מנהל את שתי הליגות המקצועניות.
במי אתה מזלזל?
אני מזלזל במנהלת כי המוצר הוא בזוי.
הוא לא ממש לא בזוי, אני לא מסכים איתך.
הוא משפיל, הוא מבחיל, הוא נגוע בעבריינות. אתה מבין?
ממש לא.
והכל שם האינטרסים.
אתה לא אוהב את זה.
אתה לא אוהב, מה לעשות?
אתה מדבר שטויות במי, אתה מזלזל במשהו שאתה מתפרנס לנו, וזה חבל מאוד.
אני לא מתפרנס, תקשיב, אני לא מתפרנס לנו, אני לא לוקח מהם אגורה שחוקה, לירה סורית תפוקה. מעולם לא לקחתי מהאנשים האלה, לירה סורית תפוקה. אני מזלזל כי המוצר... אז אני אומר לך, אני מזלזל כי המוצר ירוד.
חבל מאוד.
חבל מאוד, תכניסו אותי לכלא. כמו שאנחנו לא שלוקים.
לא נכניס אותך לכלא, אבל...
אני לא אוהב את הסגנון שאתה מדבר על כדורגל כזה, זה לא שיח
שהוא... הכדורגל הוא ירוד, הוא ירוד. הוא ברמה מפגרת אחרי הספורט האולימפי.
הוא לא ירוד בכלל.
מה, לא, הוא מדהים.
הוא כדורגל טוב, כדורגל ישראל הוא כדורגל טוב, מכבי חיפה הגיעה לצ'מפיונס ליג, ושבע עתה עשתה אירופה בתים, ממש לא מזלזל בכדורגל.
היא הליגה ה-15-16 בטבעה באירופה.
אגב, אריק, פעם הבאה שבאמת קבוצה הולכת למפעל אירופי, לא צריך 6 זרים, לכו ישר על 10. בוא נתקדם.
כמו בכדורסל.
נכון, כמו בכדורסל.
הכדורסל מת. מה הקשר? מה אתה מדבר?
הכדורסל מת. אין קשר לזרים, אתה צודק.
מה הקשר זה לזה בכלל?
אתה צודק, צודק, צודק.
מה הקשר?
ברור, צודק.
באירופה אין זרים, יש מלא זרים בזאת
זרים מחוץ לאיחוד. גם הזרים פה, גם הזרים פה.
מחוץ לאיחוד.
גם הזרים פה דרך זין. בכל הליגה.
למה אתה מדבר ככה?
למה אני מדבר? כי אני רואה את זה. אני רואה את זה.
זה הזוי, אתה צריך להתבייס לך לדבר ככה, באמת אני אומר לך.
אז אני מסביר לך, בגלל שהכדורגל פה עם זרים, שלא מתאימים לשום מקום חוץ מאשר לפה, וגם לפה הם לא מתאימים.
עזוב, זה לא יעזור לך, מבחינתו
הכל זה לא מתאים. זה
לא מתאים, נכון, אני אומר לך, זה ממש לא קומיל פור, ממש, ממש לא. אבל זה מה שיש, אריק, תודה. שימון אלבזי, דוד אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
נו, איך אהבו באמת בחיפה את סיום הליגה?
טוב, קודם כל עשו את שלהם, הציגו ניצחון חשוב מאוד, משחק חוץ לא פשוט בכלל. כמובן שהם רוצים לראות יותר טוב ככל שהם משחקי הפלייאוף העליון יתקדמו, אבל מבחינתם הם מצאו את שלהם, הציגו עוד 3 נקודות חשובות, החזירו את הפער ל4 נקודות, ועומר אצילי, שאתה יודע שספג ביקורות מכל עבר, בשני משחקים האחרונים הוכיח שהוא חזר בגדול.
שמע, אלבז, בוא נגיד משחק חוץ זה במרכאות כפולות ומכופלות,
נכון,
תל אביב
מכרה,
מכרה, את, מכרה מה שנקרא את נשמתה בשביל כסף, היא יכלה למנוע.
לא את נשמתה, אבל תשמע, אם אין לה
רגע, שנייה, צופים. שנייה, אני רוצה לשאול אותך משהו. נכון, אם יש פוטנציאל, יש משחקים שגם אם יש פוטנציאל, וזה החיים שלך, אתה לא מוותר על זה. אני מבין את המצוקה של הפועל תל אביב, ולכן משחק חוץ זה לא משחק חוץ. לגבי הצילי, הוא מה שנקרא חוזר לעצמו במאני טיים, והתעלומה הגדולה היא מה קרה, כי כל הזמן ברק בחר מרמז שהיה משהו אישי מאוד מאוד מורכב שעליו הוא לא יכול לדבר. אז אולי, אולי זה משהו שאפשר כן לשתף את המאזינים שלנו?
אני, זה לא משהו שאני יכול להגיד. אני יודע שעומר אצילי עבר איזשהו בעיה, אני, מנקודת מבט שלי שמעתי בכל אופן, איזה בעיה שזה משהו אישי שלו, לא בעיה מול ברק בחר או משהו כזה, אבל מכבי חיפה אומרים שכאילו הם נתנו לעומר אצילי את כל הזמן, וגם במשחקים הפחות טובים שלו, הם היו בטוחים שהוא יחזור לעצמו ויהיה עוד יותר טוב ככל שהמשחקים יתקדמו, ובאמת ראינו שהוא גם קיבל את הקרדיט, גם הוא ישב על הספסל ונכנס כמחליף ושיחק במשחקים אחרים, ובשורה התחתונה, עומר אצילי הוכיח גם בדרבי וגם נגד הפועל תל אביב.
אבל אתם עושים את זה, אתם עושים את זה כאילו היה שם הזובור של הצוות המקצועי בראשות ברק כלפי אצילי, אני משוכנע.
לא, ממש לא.
רגע, רגע.
היו כל מיני דיבורים על...
אני לא יודע מה היה, אני לא יודע מה היה, אני מדבר פה, אני מדבר פשוט על מה שאני מכיר, לא מכבי חיפה, כי היא לא משתפת אותי בדברים שלה, אבל מה שאני מכיר מהעולם, כי שם פשוט יש... דוברות בניגוד
שם משתפים אותך.
כן, לא שם, שם משתפים את כל ה... את כולם. אבל דברים כאלה נעשים בהידברות, יש שם צוות מקצועי גדול בחיפה, ולא, לא היה שום דבר שהפתיע אותו, הפתיע אותו ואף אחד לא בא לפגוע בו, והוא באחרים.
לא, ההפך. ההפך, מה שעשו במכבי חיפה זה, למרות הבעיה שהייתה ידועה, לצוות המקצועי, נתנו לו את הבקינג, והוא פתח מיד ברוב המשחקים, והוא שיחק בכל המשחקים כדי שיחזור לעצמו, לא עשו לו זובור בכלל. ההפך, נתנו לו יותר מדי קרדיט לחולשה שהוא היה בה.
לפי דעתי גם, אתם יודעים, היה שם בעיה בהרכבים של ברק, אני רואה את זה מנקודת מבט שלי, כי באמת אני עוקב והייתי במשחקים של מכבי חיפה, אז בעצם ההכללה של דיה סבא בהרכב בלי עומר אצילי ולא מעט משחקים, זה משהו שבאמת עכשיו מוכח שהייתה טעות מאוד מאוד גדולה, כי כשעומר אצילי ודיה סבא משחקים ביחד, אנחנו רואים מכבי חיפה הרבה יותר אמתנית, הרבה יותר טובה והרבה יותר מסוכנת בחלק הקדמי.
זה נכון מה שאתה אומר, הייתה איזה כאילו איזושהי מחשבה שעומר אצילי ודיה סבא לא יכולים לשחק יחד,
נכון.
או עומר אצילי ושרי לא יכולים לשחק ביחד, הוכח שהם כן יכולים לשחק ביחד שלושתם, וגם ארבעתם, וכשאני מדבר על חזיזה, בסופו של דבר, השאלה הגדולה עכשיו, מה הנחת העבודה במכבי חיפה לקראת הפלייאוף? אני שומע, תקן אותי אם אני טועה, מנצחים את המשחק הראשון נגד אשדוד, ואחריו את באר שבע, ובמכבי חיפה נושמים לרווחה, אליפות שלישית.
אז קודם כל, תראה, בלי להגיד את זה, זה באמת יכול להיות כך, כי מכבי חיפה תנצח גם את באר שבע וגם את אשדוד, גם את אשדוד וגם את באר שבע, הפער יהיה בצמרת לפחות 7 נקודות מבאר שבע, אם לא יותר, ויש פה פער משמעותי מאוד,
של שני משחקים, שמשחק אחד כבר מאחור.
של שלושה משחקים.
נכון.
כן, יהיה פער, אז אתה יודע, אני גם רואה את מכבי חיפה, עוד לפני שהפלייאוף מתחיל, כפייבוריטית ברורה מאוד לזכות באליפות, היא הרבה יותר טובה מבאר שבע, היא עם הרבה יותר, עם חומר הרבה יותר איכותי.
לא, לא בטוח בזה, בזה, במה שאתה אומר.
אני חושב שהיא הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע.
אני חושב שבאר שבע לא פחות טובה.
ואתה יכול גם להקליט את השיחה הזאת, היא גם תזכה באליפות ביותר משש נקודות פור מבאר שבע, אבל עדיין, אתה יודע, בשורה התחתונה היא צריכה לעשות את העבודה, יש לה עבודה לא פשוטה, היא צריכה להפיק את הניצחונות האלה כדי לזכות באליפות השלישית.
תגיד, מה יש לשירי?
היה חולה בסך הכל, אמור כבר להיות בסגל המשחק ביום שבת נגד אשדוד.
תגיד, ומה קורה עם שני הבלמים בסוף? שניהם ממשיכים או אחד מהם עוזב?
לא, קודם כל, תראה, אם אנחנו מדברים, צפוי להמשיך באופן כמעט ודאי. לגבי דילן בטובינציקה, יש התלבטות מאוד גדולה, אבל הערכה שלי בכל אופן הוא לא יהיה בשנה הבאה. אם מכבי חיפה תצטרך להתחזק בשני זרים איכותיים, אז גם הוא יכול, רוב הסיכויים לפחות לדעתי, שיעזוב, וגם פיירו לדעתי יעזוב את מכבי חיפה.
הבנתי. כן, פיירו זה כבר נראה לי מאחרינו.
הלו, מישהו שומע? אופיר, לא אופיר, סליחה.
אני שומע, כן.
אז דיברת עליו יוני, למה לא שמע
כן,
אותך?
כן, אמרתי שפיירו כבר מאחרינו, לדעתי, ממה שאני מבין, התקבלה החלטה במועדון, שהוא לא ימשיך.
מה זה לא ימשיך? צריך למצוא לו קבוצה.
פתאום, יש לנו פלייאוף, יש עוד 10 משחקים, פתאום הוא נותן איזה 6 שערים, 7 שערים, ומשנים הכל. הכדורגל שלנו נזיל ודינמי, אז צריך לראות מה יהיה בפלייאוף העליון.
עדיין, חבר'ה, הוא לא בא לכאן מחינם, צריך למצוא משהו שישלם עבורו משהו.
זה לא מעט כסף.
כן, אלבז, המון תודה.
ביי, תודה.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה קורה בהפועל תל אביב? אני מבין שכולם מאושרים. סילבס גם אומר שאין לו על מה להתנצל, וכאלה הוא גם מתחיל לשמה כמו רני רב, מסביר דברים. אבל תגיד לי דבר אחד, איך מרגישים השחקנים שבמערך שהוא שם אותם כמו, הציב אותם כמו חיילי בדיל, הוא כאילו אמר להם, חבר'ה, אתם לא יודעים כלום, אז תעשו מה שאני אומר לכם, מגיע כדור, תעיפו.
השחקנים היו בדעות חלוקות, חלק כמו ששיחקנו נגד קבוצות כאלה כדורגל, אז הפתעה קיבלנו בראש, וכמו בבאר שבע או בסתם יופר סיבוב קודם, ומצד שני, חלק רצו לשחק יותר כדורגל.
הם לא שיחקו שם כדורגל, בגלל זה הם קיבלו שישיות.
לא, אבל הם ניסו, הם לחפו על התחילה בלחת קבע במשחקים האלה.
נכון.
אז מה שאני אומר, השחקנים בגדול רצו לשחק יותר כדורגל, לצאת יותר. הסבירו את זה גם ששחקנים שאמורים במעברים להיות דומיננטים, כמו קייס גנם שהפסיד את רוב הכדורים שהגיעו אליו, לא היו שם בשביל הפועל
של הלמדת. הבעיה, אופיר, הבעיה... הבעיה היא לא סילבס ולא הבונקר שהוא שיחק. הבעיה היא שהפועל תל אביב כהנהלה, כמדיניות, מכרה במרכאות, המשחק הזה לטובת אוהדי מכבי חיפה, והפכה אותו ממשחק בית מאוד מכריע לפני תום העונה, למשחק חוץ כמעט, שבו הקהל השולט הוא הקהל הירוק, וזה לא עושים בקבוצה שנלחמת על החיים שלה, ולכן לא צריך לבוא בטענות על הבונקר של סילבס, אלא על ההחלטה הנהלה של המועדון למכור 11-12 אלף כרטיסים למכבי חיפה, זה הכל.
אני מבין מה אתה אומר, אני מצד שני, מועדון בגירעון צריך כסף, שוב.
אני לא מתווכח על זה, אבל שלא יבואו בטענות לסילבס, אתה שומע את קוף.
העניין הוא שבסוף הפועל תל אביב, אם במקרה, וזה היה יכול לקרות שקריית שמונה מנצחת בטרנר, זה היה יכול לקרות בדקות האחרונות, וזה היה 3 הפרש מהקו האדום. אז עדיין הפועל תל אביב יש לה 6 נקודות, ויש לה מרחק בטוח מהקו האדום, אבל שוב, אם היא לא תתחיל להביא נקודות בתחילת הפלייאוף, היא יכולה להסתבך. ובוא נגיד, זה אחת הסיבות שקבלה החלטה, כי זה היה המשחק האחרון של הפועל תל אביב עם פוטנציאל לקהל חוץ. הוא נגמר, עכשיו פלייאוף תחתון, אין לה מעבר לזה, היא סיימה את העונה מבחינת הכנסות ממשחקי בית. אז הם ניסו, אתה יודע, להרוויח עוד כמה מאות אלפי שקלים. לגיטימי. אבל אני לא חושב שסילבס היה, אם היו 3,000 אוהדי, פחות אוהדי חיפה, אז סילבס היה משחק אחרת.
זה לא
הבעיה. יש לזה שנקודה, יש זה גדול.
רבותיי, בואו נתקדם.
זה בסדר אגב.
בסדר זה לא, זה היה אירוע, אתה יודע, באמת שגנב לאנשים שעתיים מהחיים, והיום זה יקר.
למה? אני נהניתי מאוד.
אני יודע שאתה, בסדר, אני מניח שהיו עדי חיפה שנהנו, אולי אפילו הרוב, אבל יש עוד צופים. פעם הבאה נעשה את הסדרה
מוגבלת.
פעם הבאה נעשה את הסדרה מוגבלת. מה?
אם מכבי חיפה הייתה שמה גול מהיר,
נכון,
זה מגיע לה, אז היינו רואים כדורגל קצת יותר יפה משני הצדדים.
כן.
חבל, אבל בסדר. שוב, כדורגל באמת רע, לא, לא נעים לעין הכדורגל הזה, אבל שוב, אתה יודע, בן אדם רוצה להישאר בליגה, אני מבין תמיד מה מאמן רוצה בסיטואציות כאלה. רוצה נקודה. אם הוא היה משיג את הנקודה, אז הוא אומר שהוא עשה את שלו. הוא לא היה רחוק מזה.
טוב. אופיר, תודה.
תודה לכם.
לא תשלח.
איך תיקח?
נתחיל עם משחקי ליגת האלופות הערב, שלב שמינית גמר, משחקי גומלין, מנצ'סטר סיטי מארחת את לייפציג, 1-1 במשחק הראשון, סיטי פייבוריטית ובגדול, שימו לב ליחסים, ניצחון ביתי של סיטי 1.20, תיקו 4.80, ניצחון חוץ של לייפציג 7.50, אז גורדיאולה עושה המון כבוד ללייפציג, אבל אני חושב שסיטי פייבוריטית לקחת ולעלות לשלב רבע גמר, קוף.
אז אתה מאמר על סיטי, קודם כל, לפי מה שאתה אומר עכשיו.
נכון.
אוקיי.
אני עושה ליד, אני מוביל.
בדיוק, כן.
אני חושב שכדאי עם הגרמנים לקחת איקס. ואחרי זה אולי הערכה בפנדלים, קצת למחוק לפאפ את הזכיחות, זה יפה.
אוקיי. יוני? אתה ממחנה מוריניו, אז גם אתה בעד למחוק לפאפ את הזכיחות.
גם מוריניו לא מצליח,
אני זה, אבל במקרה הזה זה נראה לי... גמור מראש, סיטי תעבור את המשחק הזה.
100%. משחק נוסף, הרבה יותר שקול, לפחות לפי היחסים, פורטו מארחת את אינטר, במשחק הראשון 1-0 לאינטר, מה שאומר שהעסק הזה בהחלט נזיל.
פתוח.
שימו לב ליחסים, סופר סופר שקולים, ניצחון ביתי של פורטו 2.30, טקו 2.95, וניצחון חוץ של אינטר 2.50, אנחנו כמובן מדברים בתום 90 דקות, יוני?
אני הולך על פורטו בבית, אתה 1-0 הזה תמחק.
יפה, אהבתי.
כן, פורטו זה לא בנפיקה, זה אנחנו יודעים.
נכון.
אבל גם אינטר זה לא נפולי. גם את זה אנחנו יודעים, אנחנו רואים איך היא נראית.
אז זה טקו. אז טקו?
לא, לא, אני הולך על פורטו.
אתה הולך על פורטו. אני הולך פה על ניצחון חוץ של אינטר. כן, מעניין. נעבור לכדורסל. הפועל תל אביב, אנחנו מדברים על משחק יורוקאפ, אנחנו עוד מעט נדבר עליו בהרחבה, עם צביק השרף, הוא ישודר בספורט אחת, אחת משעה 7:30, הפועל תל אביב מארחת את המבורג, שם המשחק פה הפרש, אם הפועל תל אביב מנצחת בדיוק ב-12 נקודות הפרש פי 9, מעיין לו מתחת 1.80, צריך להזכיר
שהפועל... ב-12 או ב-2?
כן, ב-12, צריך להזכיר שהפועל תל אביב צריכה לנצח, היא תעפיל לשלב הבא, אבל היא רוצה גם יתרון ביתיות, שחשוב מאוד כמובן בשלבים האלו. קוף, הימור שלך.
לא יודע, הם לא נראים מי יודע מה הפועל במשחקים האחרונים.
אבל הם צריכים לנצח את המבורג. לא יודע אם ב-12 הפרש, הם צריכים לעשות את זה.
זה 13, מישהו לוקח את זה, זה 13 הפרש. אני לא יודע מה מצבו של ג'קובן, אם ישחק או לא.
ואיך הוא מופיע, גם אם הוא מופיע, איך הוא מופיע, זה לא תמיד אומר, נכון, סוג של רולטה.
זה גם תעלומה, אני אקח שהפועל מנצחת, אבל בפחות, כאילו ב-11.
גם אני חושב פחות מ-12, יוני?
גם אני חושב חד ספרתי, ניצחון של הפועל.
אוקיי, זה גם בסדר בשבילם. ליגת אלופות בכדורסל, משחק קריטי ביותר להפועל ירושלים, דיז'ון, מארחת אותה, דיז'ון הצרפתית, מארחת את הפועל ירושלים, היא ניצחה בחוץ את ירושלים, וירושלים רוצה לנצח. כדי לשמור על סיכוי להפיל לשמונה הגדולות, אומנם ירושלים 9 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אבל המשחק הזה הוא בהחלט קשה, לפי הווינר הצרפתים פייבוריטים בשתי נקודות הפרש, אם הם מנצחים בדיוק בשתי נקודות, פי 9 מעל או מתחת 1.80, אני הולך על ניצחון של הצרפתים מעל שתי נקודות הפרש, למרות שהפועל ירושלים נמצאת בפורמה טובה, יוני אמור שלך?
ירושלים.
ירושלים, מעניין, קוף.
אני גם לוקח את ירושלים, אבל התנאי באמת לניצחון שם ראינו
כי אתה מאוהב בהגנה של ירושלים.
אני חושב שההגנה זה המפתח העיקרי שלהם, גם הביא להם את גביע המדינה.
כן, אבל זה בקבוצות ישראליות, אני לא יודע אם זה
עולה גם באירופה. גם זה, אתה יודע, לא ראיתי את דיז'ון אחרי המשחק פה, אני לא יודע מה להגיד לך על מצבה, אבל אם מירושלים תוריד אותה מ-70 נקודות, ויצחק הרבה יותר אחראי, מה שהיא משחקת בדרך כלל, יש לה שחקני הגנה באמת מיומנים, וג'קיט שמה יקנה את הסגנון, אם היא עושה את זה והיא חוזרת עם ניצחון, יכולה להגיע עד הגמר אפילו ב-BCL.
יאללה, קנינו, תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
יוני, יש לי בשבילך את השיבוץ שופטים למשחקים
מחזור ראשון.
בפתיחת הפלייאוף העליון, פלייאוף תחתון, אתה יודע, הכל זה, אז ביתר ירושלים מהפועל תל אביב, זה בטדי כמובן, רן שרייבר בדשא, ושלום בן אברהם בבר, מבוא לפרטיה, עוד לא פרטיה.
לא, לא, דווקא בסדר, בסדר, שווה.
הפועל באר שבע, הפועל ירושלים, אודה נייל, שופט, הוא בירידה, הוא פתח טוב, לייבה בעבר,
זה מבוא לפרטיה.
זה מבוא לפרטיה, כן. חדרה מול נס ציונה, פלייאוף תחתון כבר, איגל פריד, עם חכמון, גם מבוא לפרטיה. מכבי חיפה, ממשרה מחשדוד, יש לנו את אביעד שילוח, אבל איתו בר נתן במחשב טוב, הוא ישמור עליו. מכבי תל אביב, מכבי נתניה, גל ליבוביץ', בדשא, אדלר בעבר, זה גם בסדר, כן. הוא יגן עליו, בני סכנין, מכבי בני ריינה, משחק מאוד מאוד חשוב,
מאוד מאוד
אורל
טעות,
גרינפלד
כן.
בדשא וגל ליבוביץ' בעבר.
זה מצוין,
לא
זה
בטוח, אין לא קובה,
לא, 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 לא צפויות לא, לא, בעיות. לא
הפועל חיפה, הפועל קריית שמונה, גם משחק חשוב, פוקסמן בדשא, וסניר לוי בבר, יש מה שנקרא מצב לסופר פארטיות.
נכון, פה לבלגן
כן,
גדול.
בלגן כן. גדול, אולי אפילו מה שנקרא סוסים. כן. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
אהלן, הרגת את כל המשחקים כבר לשבת, אין סיכוי.
לא הרגתי.
אין, הרמה ירודה, כדורגל זבל.
כדורגל ירו, מה יכול להיות?
המוצר גרוע.
רק דרמה.
השופטים מבוא לפארטיה, אין, משהו טוב.
הכל בסדר.
טוב, צביקה, בוא תסביר לנו באמת הפועל תל אביב, קודם כל מה קורה עם ג'קום בראון, שהוא האוגן, ואנחנו בסימני שאלה איתו, המבורג יותר חלשה מהפועל תל אביב, איך בדיוק הפועל בא לערב הזה?
האמת היא שגם הם לא יודעים, אז בטח שאני לא יודע, אבל תראה, ג'קום בראון אמור לשחק.
כן.
מי שאמורים לא לשחק, זה תומר גינת ואיתן זלמנסון. אז משחק הורט. משחק יותר. ג'קום בראון, אנחנו לא יודעים איזה כושר הוא, בוא נעשה חשבון כמה זמן הוא לא היה פה בארץ.
אם אני לא טועה, אולי היה פה שבועיים, אולי יותר, אני באמת לא זוכר.
כן, אז בוא נעשה חשבון בחודשיים האחרונים כמה אימונים הוא עושה. אבל עדיין הפועל תל אביב תלויה בו, כי בנתה את המשחק עליו. אבל אני חושב שברטימור נמצא בכושר יוצא מן הכלל והוא יחסה עליו. והפועל פה בבית, עם כל הזה, איכשהו תנצח, זה שגם אמבורג היא לא קבוצה כל כך חזקה. ואמבורג היא קבוצה שהחליפה שני זרים, אבל שני הזרים שלה היא לא, שמשחקים עכשיו בליגה הגרמנית איתה, היא לא רשמה בזמן ליורוקאפ, והם לא משחקים היום, אז הם משחקים רק עם שני זרים אמריקאים, כך שהם הגיעו, היו צריכים להגיע באחד בלילה, הם נחתו רק בארבע בלילה, עוד לפני הסגירת השדה התעופה, וכל זה נותן לנו הרבה שאלות שאין להם תשובות.
תגיד,
אבל אלה התנאים לפני תחילת המשחק.
אבל אני מניח שגם עם ברטימור במקום ג'קובן עדיין בשבילה
לא, יחד עם ג'קובן.
אני לא יודע מה, אני לא יודע מה קורה איתו, אני אומר עוד פעם. לא יודע.
זה באמת, רק המשחק ייתן לנו תשובה, באמת.
תגיד, המשחק הזה נגד אמבורג, אלה הפערים, כי אתה יודע, לנצח בוודאות הפועל תל אביב טובה יותר, גם אם אין לה את ג'קום בראון, וגם אם הוא לא חוזר לעצמו?
אני חושב שכן, אני חושב שכן, זו עונה לא טובה של אמבורג, שנה שעברה נעשו עונה טובה בליגה הגרמנית גם, ואז הם הגיעו לאירו-קאפ. כשאתה פתאום בשנה אחת יוצא גם לאירו-קאפ וגם לליגה, ושני שחקנים עוזבים, והעסק לא הולך, אז פתאום אתה מרגיש.
אבל הפועל תל אביב בשלושה משחקי ליגה האחרונים הפסידה שניים ונצחק את הגליל העליון.
נכון, וגמגמה.
אז זה לא, זה, אתה יודע, מביא אותה למצב שהיא ככה לא
100%. אבל היא פה עם הגב לקיר, והיא חייבת לתת איזה שם אקסטרות, הגיע הזמן שהיא תיתן, תראה, היא יצאה מהגליל בשן ועין, אם היא הייתה עוד מפסידה, זה היה 3 משחקים רצופים הפסד בליגה, וזה כבר היה משבר.
צביקה, בוא נקווה שיהיה שידור, שיהיה לכם שידור מוצלח, ספורט אחת.
תודה רבה.
מתי אתם מתחילים?
ב8.
אז יאללה, רוץ, תתארגן, תודה.
ביי.
אנחנו עכשיו עם מרה לווייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, עברת 5 מטר ימינה.
עוד פעם?
עברת 5 מטר ימינה,
מצביקה אליי. אה, מצביקה, כן. הפועל ירושלים בצרפת מול דיז'ון. ירושלים מאזן 3-1 אחרי 2 ניצחונות על חולון, וסיימה את הסיכוי שלה לעלות שלב. אתה רואה באמת את ירושלים מביאה שם את הניצחון ומבטיחה את רשות הבית?
את רשות הבית היא לא תבטיח הערב.
אולי חולון, תארגן למחר את שרסבורג.
יכול שתעזור לה, וגם אז אם ירושלים תפסיד בשבוע הבא בשטרסבורג, אז היא תהיה הבעיה, אבל אם ירושלים מנצחת הערב, דבר אחד נכונים בוודאות, היא מבטיחה את הכרטיס לרבע הגמר, מקום ראשון או שני, זה נצטרך לחכות למחזור נעילה בשבוע הבא. אם היא מפסידה בטעות, ונזכיר, דיז'ון היא בערך הקבוצה היחידה בחודשיים האחרונים שצריך לנצח את ירושלים. ירושלים עם רצף של 9 ניצחונות, דיז'ון היא זאת שניצחה אותה לפני הרצף הזה. אם ירושלים שום מפסידה, היא בסכנת הדחה ממשית, כי היא תגיע למחזור הנעילה עם מאזן זהה לזה של דיז'ון, ועם הפסד כפול מולה שמוריד אותה למקום השלישי, וזה יהיה לא פשוט. למדנו כבר, אני חושב, לא לאמר נגד ירושלים בתקופה האחרונה, אבל דיז'ון, בטח בבית שלה, קבוצה בהחלט מסוכנת.
טוב, בוא דבר איתי על רעיון שעשית עם מנכ״ל מנכ״ל יולה בארגון של יורוליג.
יורוליג, כן.
כן, מה הוא יודע לספר? כסף אין להם, ציפיות, זה רק לקריות, בוא נאמר, הארגון כושל, כלכלית, שיווקית וכל מה שיש.
כן, תשמע, מקצועית הוא עובד טוב, היורוליג מרתקת, מרתקת כל שאר הדברים.
מה זה מרתקת? גם באירופה חלים מלאים במשחקים?
כן, ביורוליג כן. משל גיריס, אולימפיאקוס,
הטורקיות, אבל איטליה וגרמניה, אני רואה משחקים שחצי מההיכל ריק.
אז אתה יודע, זה כבר פחות על העניין בכדורסל, יותר על ההשכחה של הקבוצה.
זהו, יש גם דברים שמותנים בעניין של הקבוצה, מונקו שהיא באמת יכולה להעליב, יש לה אולם קטן. יש כל מיני מגבלות.
לא, אני לא מדבר על אולם קטן, אני מדבר שיש אולם גדול והוא חצי ריק.
אז אני אומר לך, פנתינייקוס יש לה אולם של 20,000, לא מלט אותו כי הקבוצה בקקט. כן, אבל אני אומר עוד פעם, בוא נדבר על זה שהארגון הזה לא מסוגל להתרומם, אתה יודע, לגייס באמת נותני חסות משהו הראשונה, להגביר את החדירה, כך שבאיזשהו מקום בשווקים שלו, להגיע לפשרות עם פיבה, עם כל החלונות המטופשים האלה.
כן, זאת נקודת מפתח, ואני חושב שההחלפה של ג'ורדי ברטומאו במרשל גליקמן, שבא מה-NBA למעשה, הוא היה יועץ ביורוליג, אבל אתה יודע, גדל ב-NBA, היה בעלים של פורטלנד טרייל בלייזר, ושל דיין בודירוגה, ששימש כמנהל בפיבה, יכולה לייצר את השינוי בעניין הזה, וגליקמן ברעיון שעשיתי איתו אומר, אנחנו שינינו גישה, אנחנו רוצים שהשחקנים יופיעו בנבחרות, אנחנו רוצים לפתור את עניין היורוקאפ מול ליגת האלופות. עכשיו אתה יודע, אני לוקח ברבון מוגבל, כל מנכ״ל חדש שמגיע לתפקיד תמיד זה נשמע מאוד מבטיח, בטח שזה מנכ״ל אמריקאי, אבל כן רואים איזשהו שינוי גישה. מדבר גם על העניין של דובאי, יש מגעים להקים קבוצה בדובאי שתצטרף ליורוליג, הוא אומר, זה משהו שמעניין אותנו, זה לא יקרה בעונה הבאה, כי זה לוגיסטי, זה מסובך, ואם זה יקרה, זה תודה.
אבל מה הקשר דובאי, אסיה לאירופה? לא הבנתי.
אבל מה הקשר שלנו?
קבוצה שלישית מאסיה, זה כבר
תהיה ביורוליג. מה קרה? מה אנחנו לא זה?
אנחנו העבירו אותנו לאירופה בשעה טוב, אנחנו לאירופה.
אז פה הכסף מעביר.
אז יביאו גם איזה קבוצה סינית ויפנית.
השאלה המעניינת היא אם דובאי תשתתף באירוויזיון, ואז נדע שאם באמת התקבלה לאירופה כמונו.
אני מקווה שאנחנו נפסיק עם זה.
עם האירוויזיון?
תן את המקום שלנו, כן.
למה?
לא אוהב. ארלה, אבל את הקטע של זה, אתה יודע, הדברים באמת שאומרים לוגיסטים על דובאי, אני מקבל, כי אני לא יודע מה התנאים שם, אבל הקטע של לפתור את המשבר עם פיבה, שפוגע בכדורסל הנבחרות, פוגע בקבוצות, פוגע בקהלים. כן, מתי זה? זה גומרים בשלוש שעות, כולל אוכל.
אז אתה יודע, יש את בעיית לוחות הזמנים שצריך איכשהו לתמרן עם הדברים האלה, זה משהו שאפשר לפתור אותו, הוא נשמע מאוד אופטימי לגבי אפשרות שזה ייפתר, הוא לא יודע להגיד אם זה כבר בעונה הבאה יסתדר, אבל הוא משוכנע שזה הולך לכיוון חיובי.
אבל הוא מסוגל להגיד, הוא היה מסוגל להגיד משפט, הנושא ייפתר, עכשיו עובדים על לוחות הזמנים, זה כבר משהו קצת יותר מרגיע.
הוא אמר, הגישה של כולם מאוד חיובית, האווירה מצוינת, ואני מאמין שנגיע לפתרון. אני לא יודע עדיין מה הפתרון, ואני לא יודע מתי נגיע אליו. מאוד אמריקאי, נו, אמר.
כן, בקיצור. אתה מבין, אמר הכל ולא אמר כלום, אבל חייך, חייך.
אבל זה נשמע יותר אופטימי מדעבר, זה לפחות זה.
ארלה, שיהיה באמת הכל טוב.
יאללה, ביי ביי.
ערב מוצלח שיהיה לך.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
בוא דבר איתנו על סיטי נגד לייפציג, קודם כל.
משחק גדול מצפה לנו היום.
אני מקווה עם הפתעה, אבל אהלן, אני רוצה הפתעה. תראה לך לאן הגעתי, שאני תומך בגרמנים, אני לגמרי משובש.
וגם, אתה יודע, זה שני מועדונים כאלה שבמדינה שלהם מסתכלים עליהם ככה קצת בעין עקומה. לייפציג זה הקבוצה של הקונצרן, ובגרמניה אנחנו רגילים שכמעט כל הקבוצות זה תמיד בשליטה של האוהדים, 50 פלוס אחד, וככה איפה לאן שלייפציג לא מגיע, אז תמיד יש אוהדים של הקבוצות האחרות שמזלזלים, שעוקים בוז. אותו דבר עם סיטי כמובן, עם האמירויות והבעלים שלהם. בסוף את סיטי מודדים לפי דבר אחד, עם כל האליפויות וכל הגביעים באנגליה וכל התארים, הדבר האחד שבוחנים את גוארדיולה ואת סיטי זה על ליגת האלופות.
שזה לא כל כך הולך לו.
בדיוק, וזה לא כל כך הולך, וכל פעם יש איזו סיבה אחרת. היום יש להם משחק מאוד מאוד קשה, כי לייפציג זו קבוצה שלי שלוחצת מאוד גבוה, לא מפסיקה לרוץ, קבוצות שבדרך כלל למנצ'סטר סיטי קשה מאוד מולן, בעיקר סיטי הזו ש... איך להגיד את זה בצורה, תראו, הם מנצחים את רוב המשחקים, והם עדיין במאבק על האליפות, וזה רק חמש שקורות מארסנל, אבל נראה שמשהו שם לא לגמרי התיישר לפי המחשבות של גוארדיולה בעונה הזו, והוא שינה, הוא שינה הרבה במערך שלו. אם התרגלנו לראות קבוצה בלי חלוץ, ואיזה התשע המזויף שהוא המציא, והשחקן הזה שמתווסף לקישור, פתאום עם ארלינג הולנד, שלא מופסיק להבקיע שערים, פתאום יש שם חלוץ, חסר להם שחקן באמצע, ואנחנו רואים
ועדיין זה לא עוזר להם, צריך להגיד, בליגה האנגלית, אז זה
לא... יש את הארסנל, ארסנל שעושה באמת עונה גדולה, ואני מסכים, מאוד קשה להם להתרגל אולי לסגנון המשחק החדש הזה, והיום הם פוגשים יריבה שהתחילה את העונה לא טוב, החליפה מאמן, הביאה את מרקו רוזה, שבאמת משחק שם יופי של כדורגל, עם כמה שחקנים שנמצאים בחושר נהדר, אמן פורסברג השוודי, שכבש ארבעה משחקים ברציפות, יש להם את טימו ורנר שחזר לשם ולא מפסיק להבקיע בשבועות האחרונים, הם כן יחזרו את
קונקו. על פניו זה נראה כאילו לא כוחות, סיטי לייפציג, אבל לייפציג היא במקום, נדמה לי, השלישי או הרביעי בגרמניה.
שלישי וברצף מצוין, ברצף מעולה.
ברצף מצוין, והיא רחוקה 5-6 נקודות מביירן מינכן, זו קבוצה שצמרת, צמרת, צמרת הבונדסליגה, וכן, אתה יודע...
קל זה לא יהיה בכלל. נכון שסיטי פייבוריטית, גם עשו תוצאה בסדר בחוץ במשחק הראשון, וזה משחק בית. והעיניים על הולנד, אבל ראינו בשבועות האחרונים את דבריינה מסופסל, השבוע גם הוא התראיין אתמול, או שלשום היה רעיון של פאפ, הוא אמר שהוא מצפה מדבריינה לחזור לעשות את הדברים הפשוטים, ושהוא לא ממש מרוצה מאיך שהוא משחק, ואתם יודעים, זה באמת בסופו של דבר הכוכב הכי גדול, שבא לשחקן הכדורגל הכי טוב שלו, אז נכון שסיטי פייבוריטית, אני חושב שזה משחק באמת פתוח, ואם תהיה פה הפתעה, אז זה תהיה הפתעה, אבל זה לא יהיה הפתעה שניפול מהרגליים.
עזוב ליפול מהרגליים, תן לראות את פאפה, זה מוריד את החיוך.
זה לא משהו שצריך לזלזל בו.
אני לא מזלזל באף אחד, אני רק אומר, תנו לי באמת להגיע לאלופה חדשה, לפיינליסטיות חדשות, מספיק עם כל הקבועות.
כן, טוב, אז מבחינה זו עשיתי זה גם אלופה חדשה, אם היא תהיה, אתה יודע, אנחנו הגענו להם בליגה, אבל באירופה זה...
אבל עדיין זה פאוורהאוס אחר בכדורגל האירופי. בוא נדבר על...
אני בדיוק הפוך ממך רוצה.
אני יודע, אתה במה שנקרא מחנה השמרני.
אני אוהב מפלצות בגמרים, בהרביעייה האחרונה, שיהיו המועדונים הכי גדולים באירופה.
דבר איתי עכשיו על... פורטו שמארחת את אינטר, אני חושב שאינטר מגיעה א', לא זורחת, לאור יכולתה בליגה, ועל אף ה-1-0 יתרון, נכון שהם יודעים לסגור משחק ולחכות את הפועל תל אביב רק יותר מקצועי, אבל פורטו אני מאמין בה, בכלל בכדורגל הפורטוגלי.
זה, כן, אנחנו מתלים באילנות גבוהים, הפועל תל אביב, שקבוצות עומדות מאחורה, נוטות את הכדור ליריבה.
אני אגיד לך למה, כי כל התומכים אומרים, גם באירופה זה קורה, תראה, יש מערכים הגנתיים, השיטה השבורה. כן.
ממש, ממש. מסניעים את הכדורגל עלינו עם הכדורגל הזה, ממש ככה. אז אני מסכים איתך, אינטר זה לא, הם אולי יתנו את הכדור, אבל פורטוגל גם יודעת מה לעשות איתו, ואני מסכים איתך, אינטר מגיע במצב כזה שהליגה גמורה שם הרי באיטליה, נאפולי שם בפור של איזה...
אז אולי דווקא זה נותן להתרוקול להתמקד בליגת האלופות.
אז זה מה שנשאר,
אבל גם בפורטוגל, אסף, גם שם בנפיקה תהיה אלופה.
כן, אני חושב, נכון, נכון. אני חושב שאינטר זה בכל זאת הקבוצה יותר, בוא נגיד, המנוסה, יותר בוגרת, עם שחקנים שכבר היו במעמדים האלה.
לא, אבל צריך להגיד גם שאינטר עולה מבית, מבית מוות היא עולה, עם ברצלונה היה לה בבית.
אבל היא עם פור, עם פור, זה פור בכל זאת משמעותי, פור זה איזו שצריכה ליזור, איזו שצריכה לחפש את השאר. זה משחק די צמוד.
אני לא מסכים איתך, ב-1-0 אסף, מי שעולה לשחק וחושבת שיש לה משהו ביד איתו, זה נורא שביר. ההפך.
אני גם חושב שאנחנו נלך פה, אני חושב שבמשחק הזה הולך להיות ערב מאוד ארוך, הולך להערכה.
גם לי נראה ככה.
אוקיי, הולך להערכה רק שיהיו שערים, אני לא רוצה להערכה עם 0-0. 0-0, אני מביא את קאסי.
בסדר,
נסדר לך 2-2,
מה תדע? כן, כן. על הכיף, הכסף, המון תודה.
יופי חברים, ערב טוב, ביי.
נשתמע מחר. טוב, אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם סער פלסנר, לאחר מכן חדשות, לא חדשות, פרסומות, ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
וואלה רון, אני בארץ.
אתה, בונה, תאמין לי, אתה חי את החלום, אבל יפה שבאת לנוח.
לא, אני לא מאמין לך אגב.
כן, לא, הוא פה, פה.
אני לא מאמין, מה
לעשות. בוא דבר איתנו על האינדיאן ווילס.
אני טס לברלין מחר עם ביבי, כן.
יפה, בונה, אבל תצא בשתיים בלילה, כי יהיו עיכובים.
לא, יש לנו מסוק שאנחנו,
אתה יודע. כן. הלאה. אינדיאן ווילס, המאסטרס האמריקאי, בוא תגיד לנו באמת מה הולך שם.
כמה דברים, קודם כל, אתה יודע, למרות החיסרון, הטורניר מפוצץ, גם מבחינת קהל, גם מבחינת עניין, עובד יופי, מבחינה הזאת.
כן.
דבר שני, אלקרז, אלקרז נראה נפלא, ואם הוא זוכה בטורניר, הוא עולה למספר אחד בעולם, והוא נראה מצוין.
הוא נראה מצוין, כי אין לו סיבה לדיכאון, נובק לא שם, אז הכל טוב.
תראה, אתה יודע, גם הוא צעיר, אתה יודע, זה עוד לא, לא השלב של הכדורים.
כן.
ואז הוא ממש נראה טוב מאוד. טיילור פריט שזכה שנה שעברה, גם הוא בשמינית, מדוודב ממשיך ללעות אחרי השלושה שבועות שהוא זכה בשלושה טורנירים רצופים, גם הוא נראה טוב, כך שיש עניין ויש רמה מאוד גבוהה, ומי שנותן הפתעה, אתמול אנדי מארי הפסיד לג'ק דרייפר האנגלי, והראה שעם כל הרצון הטוב והלחימה הוא כבר לא האנגלי הבכיר, ומי שנתן עבודה יפה בשמינית זה סטן ורווינקה הזקן והטוב, כן, שאתמול ניצח את רונה הילד הדני במאבק ארוך, כך שיש מאוד עניין.
דבר איתי רגע על אנדי מארי, עמית, אתה יודע, הוא כבר הוא ביוני עם זה שהוא משחק בלי צטבלום.
תראה, אני מניח שאנדי, בוא נגיד לך שני דברים. מבחינה מקצועית, אנדי רוצה עוד איזה ריצה אחת טובה באנגליה, אתה יודע, כל זאת הוא סר אנדי מארי, ועוד איזה ריצה אחת טובה בווימבלדון, והוא ממש כבר, אתה יודע, כאילו, אומרים, הוא כבר מצליח לפרק ברמות הרבה יותר טובות, אבל הוא מאוד מוגבל. זאת אומרת, הרמה כבר לא שמה בשביל להתמודד עם הצמרת העולמית, עוד מאבק, אתה יודע, ככנה.
אז למה הוא רוצה את זה כל כך? מה, אולי הוא יתבזה בסוף?
לא, זה הוא לא מתבזה, אני אומר, הוא יודע לתת את הלחימה בשביל לתת משחקים מצוינים, בשביל לתת פייט, לא נגד הצמרת הגבוהה גבוהה, וגם הבעיה העיקרית שלו זה לנצח 3-4 משחקים ברציפות, אתה יודע, זה לא קורה פשוט. הוא צריך לשמן את הירך, וזה לא, אין לו מספיק זמן בין משחק למשחק, אבל הוא נותן בסך הכל טניס של 30 בעולם, לא רע, יפה, ואתה יודע, זה הרבה יותר כיף מאשר להיות בבית בסקוטלנד, אתה יודע. אז הוא מטייל בעולם ונלחם ורץ וזה הכל בסדר, אבל לא לצפות יותר מזה. אם הוא יגיע שמינית גמר, רבע גמר ווימבלדון, זה נפלא, ואז הוא ירגיש הרבה יותר טוב עם עצמו מהבחינה הזאת, אבל לצפות לצמרת העולמית זה לא יקרה.
מה קורה אצל הווייברס?
הפולניה וזהו. אולי ג'סיקה פגולה האמריקאית קצת רוצה לעשות צרות ועוד כמה כאלה, אבל בינתיים הפולניה מרסקת את כולם.
אתה יודע, אני מרגיש כזה ככה, אנחנו הולכים לשינוי דורי. אתה יודע, זו מילה חדשה היום, דורי, בדורנו, בדורכם, כל הדברים האלה.
כן.
אבל בנשים אני לא רואה, גם בפולניה, גם שפיונטק, היא גם לא מצליחה להגיע לשליטה מוחלטת.
א', כרגע היא שולטת בסבב, ואל תשכח, היא בת 21, הבחורה הזאת.
בת 21 עוד יכולה לפרוש 4 פעמים וללד 5 ילדים.
נכון, אבל היא פולניה, אתה יודע, זה לא אמריקאית עכשיו של נטפליקס והכדורים, אתה יודע.
כן.
אז אפשר כן לצפות לזה יציבות כלשהי, וזה נכון שהיא תגיע לחמישה, שישה, שבעה גרנד סלאמים, וזה יכול לקרות עד גיל 23-4, אז פתאום היא כן תהיה מעניינת. אז לכן אני חושב שבהחלט היא שחקנית ברמות הגבוהות ביותר שראינו, זאת אומרת, אתה יודע, ברמות האלה של הינגיס, ברמות האלה של מוניקה סלש, כן, היא בהחלט ברמות האלה שמה, לעומת כל האלה, זה יש לה למשל, אתמול ראינו משחק מצוין של רדוקנו, אחרי שלא ראינו משחק טוב שלה כבר אולי
מאז התואר, מאז התואר.
אז, אבל אנחנו אומרים, זה הכל חובת הוכחה על כולם, היא בדרך הנכונה להפוך להיות שחקנית מעולה.
מה עם הגברת וויליאמס שמאיימת לחזור לפעילות תחרותית?
אני רוצה שבהפגנות בשבת גם ישימו שלט בבקשה אל תחזרי.
למה?
כי זה עוד פעם לקחת את זה, עוד פעם לקחת את כל מרכז העניינים ממשהו שכבר די מיצינו. באמת, זה, אתה יודע, זה עוד...
כן, אבל זה, היא המסי של הטניס
הנשי. אתה זוכר את הגלקטיקו של מכבי עם רוסו וברקוביץ' וכל זה?
כן, הגלקטיקוס.
כן, אז בדיוק אותו דבר פה, זאת אומרת שבגלל, תבוא תגיד, אין עניין בטניס הנשי, אז אתה מנסה להחיות אותו על ידי כל מיני דברים שכבר פגעו תוקף.
כן.
ולכן, את הסיפור הזה כבר עשינו ביוס אופן שנה שעברה, אם אתה
זוכר. דבר איתי על הטורניר שיהיה כאן בנובמבר.
א' המשכיות.
אבל זה באמת קופץ ל-500, או שאנחנו נשארים
במטרה? לא, די, עזוב, בוא. זה הכל בסדר, טורניר 250, כמו שצריך, זה רישיון של מוסקבה, בגלל שבמוסקבה אין טורניר. תגיד תודה רבה 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 למי שמעורב, שנה שנייה כבר ברציפות, להביא טורניר למעצמת הטניס הישראלי.
נראה לשבילי משאיר שם הרבה כסף, 2.5 מיליון
כאן. יופי, אוהבים את זה ועושים, וזה מעולה. תאריך לא קל, אתה יודע, כי זה ממש יושב על המאסטרס בטורינו. כך שזה תאריך לא קל, ולכן עזבו, בואו נרד לקרקע, זה שג'וקוביץ' הגיע שנה שעברה, טורניר 250 בישראל, שנה שנייה ברציפות במעצמת הטניס העולמית, ישראל, צריך להגיד תודה, והם עושים עבודה נפלאה, ויהיה אחלה טורניר, מי שלא יהיה, 13 בעולם, 8 בעולם, 50 בעולם, 10 בעולם, יהיה טורניר יפה, וצריך להגיד מברוק גדול למעורבים בעשייה, מה שנקרא.
עמוד תודה, עמית.
אבל בוא, אתה לא שאתה נטייה הזאת, 500 ו-1000, וזה, וואו, אנחנו לא שמה, וזה הישג אדיר, שבעצם העובדה שהם מצליחים להביא את
התוכנית. תן לי שיהיה פה 250, 10 שנים רצוף, בחייך, מה אנחנו...
בדיוק.
על הכיפק.
חבר'ה, אני פה.
המון תודה. נדב צציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב,
אחרים. בוא נסכם את הליגה הסדירה, הסתיימו 26 מחזורים, יוני סבור שהליגה היא מדהימה.
לא שומעים אותך.
אני קצת פחות.
מה יוני סבור?
שהליגה מדהימה.
הליגה בסדר, לא אמרתי את המילה מדהימה.
אוקיי, שהיא בסדר.
אתה אמרת נחותה, רדודה, לא שווה כלום.
אני חושב שהיא ירודה, אבל בוא נלך באמת...
אני לא אמרתי מדהימה, אוקיי.
פרה פרה, קודם כל מאמן הליגה אחרי 26 מחזורים, צריך לזכור, יש עוד 10 מחזורי פלייאוף בעליון, 7 בתחתון. כן, יוני, תתחיל אתה.
המאמן?
המאמן הטוב בליגה.
חד וחלק ברק בחר, אליפות שלישית, עם עונה מבין השלוש עונות של, זו העונה הטובה ביותר שלו, הצליח להגיע גם לשלב הבתים של ליגת האלופות, אין ויכוח בכלל, אני לא חושב שלאף אוהד כדורגל יש מחלוקת בעניין הזה.
צנצי.
אני רוצה קצת שיהיה איזשהו גיוון, אני מסכים עם יוני לגבי ברק בחר.
אני גם בחרתי כבר אתמול בבחר, אני גם חושב ש...
אבל אז אני קצת אגבין ואני חושב ליאני ורדה, כי אני חושב שליאני ורדה עם סגל הרבה פחות טוב מאשר מכבי תל אביב או מכבי חיפה, ועדיין במאבק האליפות, רק 4 נקודות מהמקום שמוביל לאליפות, ואני חושב שכיף לראות קבוצה שמחוברת מאוד למאמן כמו ליאני ורדה.
עכשיו אחרי המצליח, המאמן הכושל של 26 מחזורים של שני הסיבובים.
יוני, אתה אוהב כושלים.
אני לא, קודם כל לא הכין אותי למאמן הכושל, אבל זה לא...
זה אתה צריך לדעת שמעירים אותך מהשנה.
לא, לא, למה
אתה רוצה שאתה עבודה אקדמית?
אני חושב שסוגיית המאמן במכבי תל אביב זה הכישלון. גם איביץ' וגם קרנקה. זה לדעתי הכישלון, כקבוצה, אני לא מסתכל, כשניים, אני מסתכל על בחירת המאמן, על ההתנהלות של המאמן, על העזיבה, ועל ההגעה של קרנקה, כישלון.
כן, צנצי.
עוד פעם, תראה, אני יכול ללכת על שרון מימר
שרון מימר בא באמצע הדרך, למה ללכת עליו?
לא, אני חושב שבסיכומו של עניין, אני חושב שלאור אחוזי הצלחה נמוכים, גם בהפועל תל אביב, גם בסכנין, אמר, איך אמר אבו יונס, ופה אמר חלד דוחי, הקבוצה הכי כושלת בליגה העונה, לא רציפיות, זה קובי רפואה מבחינתי, המאמן כושל בליגה.
אני לוקח הרבה, יותר מדי בסוגיה הזו, גם קורצקי בקריית שמונה, כישלון, גם שלומי דורה עם 2 מ-33,
לא, שלומי דורה בא לפני שעתיים.
שעתיים זה 11 מחזורים, כל הליגה 26. הלאה, קלינגר, שפתח את העונה גרוע מאוד, המחזור תשיעי או עשירי.
מותר לבחור כמה? לא ידעתי.
לא, אני פשוט, אתה לא התכוננת, אני פשוט לי בראש.
אני שר הכין אותי, שר נתן לי הכל.
לא, אותי הכין למשהו אחר לגמרי, זה העניין. הבנתי,
אז אני חושב שקודם כל הם שם. מי מראה, אני נותן לו עוד...
אחד, תבחר אחד, הכישלון הבולט.
אם זה אחד, אז זה קלינגר. בחרת
כל הליגה כושלת.
בדיוק.
הליגה כושלת, כן. אם אני צריך לבחור אחד, זה קלינגר, כי הפועל חיפה לא הוכנה לליגה. אף זר לא פוגע, גם אלה שהחליפו לא פוגעים, כן? אבל הישראלים, הכל, פשוט... העונה נהרסה מוקדם.
אוקיי.
כן, בוא נלך עכשיו על... השחקן של הליגה?
טוב, הכושל או המצליח?
המצליח.
המצליח, אז אני אתחיל. קודם כל אני בוחר את הצילי חד וחלק, אבל, ויש אבל, פה אני כן רוצה לבחור שניים, אני בוחר את רז שלמה, ממכבי נתניה, בלם, לדעתי הוא צריך להיות בנבחרת, עשה קביצת מדרגה מדהימה, הוא והצילי מבחינתי הם השחקנים המצטיינים של העונה.
אני גם יכול לומר הצילי, גם מלך השערים כרגע גם 16 כיבושים, אם אני לא טועה משהו כמו כמה יש לו, 8, 9, 12 בישולים, ולא זוכר כמה בישולים.
נכון, כן,
שחקן האפקטיבי ביותר בליגה בשלוש שנים האחרונות, הוא בעצם, הוא מכבי חיפה, הוא הפנים של
מכבי חיפה. נכון, הוא הביא את מכבי חיפה.
אמרתם הכל, אצילי. אז אנחנו מה שנקרא קונצנזוס, דבר שאנחנו לא מכירים הרבה, לאף שמכבי חיפה עושה את זה, עשתה את זה גם עם סבא עכשיו. החתמה שהשפיעה הכי הרבה על הליגה, לא משנה באיזה שלב, בינואר או
בתחילת העונה?
או בתחילת העונה, או במהלך תקופת העברות שהיה מותר בתחילת העונה.
טוב, אז ברור שדיה סבא זה מהלך מפתיע והצלחה גדולה, ואני לא חושב שהיה עוד שחקן אחד, העונה, שעונה לשחקן, למה שנקרא, למשבצת של מפתיע.
צנט.
אני הולך על, גם על מכבי חיפה, אבל דווקא על, על ההחתמות של אלברמן בקיץ, זאת אומרת שהחתים את קורנו וטון גורן, השני מגנים, גם מבחינתי סמל לעבודת סקאוטינג גדולה של מכבי חיפה, וגם פגיעה בשחקנים בשכר לא כזה גבוה, אבל מצאו מתחת לרדאר את השחקנים הכי נכונים שקודם.
ואני הולך על ניקואלסקו בביתר, אחד הוא ואספריה ושוע השאירו את ביתר בליגה, ציפיתי מהם ליותר, שיעשו פלייאוף עליון, כי היה להם חודשיים שהם באמת עידימו גם באיכות המשחק, וכמובן גם בקצב צבירת הנקודות, אבל פיניש לא טוב של הליגה שם אותם בפלייאוף תחתון, ועכשיו אני מבין שהם יהיו ברגרסיה, כי היו להם כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה, אבל אני חושב שהוא באמת השפיע המון בחמות השערים, בניצול מצבים, ומבחינתי החתמה, בהתייחס לזה גם, שאפשר היה ב-$90,000 או יורו, כל קבוצה יכלה לקחת אותו, ויש מספיק אנשים עם כסף שהפסידו אותו. גם אבי לוזון, גם איזי שרצקי למשל, ועוד בעלים בליגה, תראו את המספרים שלו. בסדר, עכשיו תן לי, צנצי באמת סקירה כללית, אני מסתכל קצב צבירת הנקודות, מכבי חיפה, מקום 4 עם 37 נקודות, זה מתוך...
מכבי נתניה.
מכבי נתניה, מכבי נתניה. טוב, אני, חבר'ה, אני כבר עם אלצהיימר.
לא, אתה לא רואה את זה, לא על
אלצהיימר. לא, 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 אני מדבר מהראש.
לא, זה גם וגם.
כן, זה גם וגם, זה גם וגם, אבל בכל מקרה, 37 מתוך 78, פחות מ-50% מהפער, מהשלוש, השלישית היא... גם כן כישלון, זו מכבי תל אביב. אני מסתכל על שאר הנקודות, שאר הקבוצות. חבר'ה, זה לא זה. זה עניין של...
מה השאלה, קוף? מה השאלה?
השאלה היא האם...
לא, יש פה מגמה.
השאלה, רגע, השאלה אם יש פה 10 קבוצות ברמת משטאפ לקבוצות הגדולות והעשירות.
תראה, אם תלוי ביאנקל'ה שחר, זה מה שהוא רוצה היום, 10 קבוצות. אני מעריך שמהר מאוד אנחנו נשמע על הפורמט הזה של... של 12 קבוצות, זה לא יהיה בעונה הבאה, בעונה של האחר מכן.
אפשר לדרוש 8 ולהתפשר על 10.
לא, לא, 12, לאט לאט, בוא, טורקי, מה אתה רוצה לבלוע את העולם? 12, 3 שנים משחקים 12, ועושים הרי אחרי זה 10, ו-10 בשלושה סיבובים, זה הליגה האולטימטיבית, שיהיו בה, לא יהיו בה קבוצות, כמו שאתה אומר, קופמן, שתקציב שכר השחקנים שלהם הוא 4 מיליון, וקבוצות שתקציב שכר השחקנים שלהם הוא 60 מיליון. זה לא יהיה כשיהיה 10 קבוצות. זה יהיה מינימום ינוע בין 20, בין 25 ל-100. זה מה שיהיה.
אנחנו מתחילים לראות כמו הליגה הסקוטית בזמנו, עכשיו גם אפילו הליגה הסקוטית לא כזו, אבל בליגה הסקוטית יש לנו 3 קבוצות שהן באמת מעל הליגה, וזה עוד שמכבי תל אביב כושל את העונה, אבל אנחנו מעל, יש פה 3 קבוצות מעל הליגה, וכל היתר להם, היית אולי מכבי נתניה, שהיא באמת קבוצת כדורגל טובה.
מכבי נתניה זה... פתחה את העונה רע,
וחזרה לעצמה.
וחזרה לעצמה, היא ממש, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? מכבי נתניה בנקודת הזמן הזו, היא הקבוצה הכי טובה מבין הארבע. הכי טובה.
הכי, אתה רוצה לשמוע, הכי כיף לראות אותה.
נכון?
הכי כיף לראות לפתוח את המפרקים של מכבי נתניה, זה הדבר הכי כיף היום בכדורגל הישראלי. למרות שעשתה תיקו 2-2 עם קריית שמונה, והפסיד עכשיו לאשדוד, אתה יודע, עשתה 1-6, אבל יש ביום שבת משחק, מכבי נתניה, מכבי תל אביב ובלומפילד, אתה לא יודע מה הולך לקרות שם.
נכון, כן. נכון.
צנצי, תודה.
תודה, חברים.
עכשיו אנחנו עם הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים. אין ספק שהשבוע האחרון היה של עודד קטש. מאמן מכבי תל אביב בכדורסל הוביל אותה לשני ניצחונות גדולים על פנרבחצ'ה והנדולו אפס, שנחשבו למכשולים בלתי אווירים. מבחינתו של קטש הם הגיעו בעיתוי מושלם. כל מי שעוקב אחר מכבי יודע שלא חסכו ממנו ביקורות על הדרך שבה הוא מנהל את משחקיה ביורוליג. משום מה פחות דיברו על כך שלוקח זמן עד שהרכב של שחקנים חדשים הופך לחבורה מגובשת הפועלת כיחידה אחת. לעודד הייתה הסבלנות, ועכשיו ייתכן מאוד ששני המשחקים האחרונים יהיו אלה להם ציפו המאמן ואוהדי הקבוצה. פנרבחצ'ה שהגיע ליד אליהו נתקלה בקיר בלתי אוויר, איבדה את הראש והפסידה בתוצאה 74-78. אחר כך באיסטנבול המתינה הנדולו אפס לצהובים. קטש ושחקניו לא התרשמו מאלופת היורוליג והנחילו לה מפלה ניצחת ובלתי נשכחת. התוצאה 86-64 מדברת בעדה. מפגן האיכות בניצוחם של לורנזו בראון, ויין בולדווין ובונזי קולסון בתוספת קטלנית של ג'ון די ברטולומיאו הפתיעו אפילו את אוהדי מכבי תל אביב. הייתה זו הצגה שתיזכר לשנים רבות מאוד, ועוד את קטש רשם בה את הניצחון המרשים ביותר שהשיג כמאמן ביורוליג. ההצגה הגדולה הזכירה לי את משחקי המפוארים של מכבי בתקופתם של שרס ופרקר בזכייתם בגביע האלופות של אירופה. זה שנים שלא ראינו אותה כך עד ההתפוצצות המדהימה ביום שישי באיסטנבול. עודד קטש רשאי להתגאות בניצחון הכפול והמרשים שנולד בתוך 48 שעות, וזה בדיוק הזמן לא להוריד את הרגל מהדפשה. ביום חמישי הקרוב תגיע להיכל הספורט ביד אליהו קבוצת בסקוניה הספרדית, והיא כמובן מודעת לקו העלייה הבולט של בעלת הבית. למכבי תהזו הזדמנות להוכיח שאין מקריות בין יצרונותיה המרשימים על פנר ועל הנדולו. עכשיו יותר מתמיד, מקום בשמינייה הראשונה של טבלת היורוליג נראה בהישג היד. ותאמינו, מותר לחשוב אפילו על הפיינל פור, שכן התיאבון בא עם האוכל. עד אז, ישמח עודד קטש לצרף את בסקוניה כבר השבוע לרשימת המובסות.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
אבי סגל, ישראל היום, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם,
מה שלומכם? חיים בצניעות, אבי. בוא נדבר על קודם כל המשחק אתמול, משמעותי להפקה האמריקאית שרצה כאן עם מה שנקרא פועלי במה ישראלים. גלבוע גליל מנצחת את בני הרצליה ושומרת על 79-74 ושומרת על תחתית הרבה יותר רחבה, אם היא הייתה מפסידה, הייתה מטקס.
זה הסיפור של המחזור הזה, כמו שאמרת, מי שחשב שהיורדת זה בין גלבוע לבין אלת, אז עכשיו יש תחתית מרובעת, גם קריית אתא, גם הפועל חיפה נכנסה לתוך הקלחת.
הכי מפתיע זה איך הפועל חיפה הסתבכה ככה.
הרבה שחקנים הלכו
לו. אבל אני אגיד לך. קודם כל, לדעתי הבעיה המרכזית של הפועל חיפה, זה שהתכוונה, היא לא תכננה לשחק 15 משחקים באירופה, וזה מה שקרה. ואם הולכים עם סגל כל כך קצר, זה לא מתאים, לא מתאים, זה הביא לעומסים, זה הביא לפציעות, הסיפור של קדימה אלן, הבאה של טילמן, לא מתאים ולא בכושר, דבר הפועל חיפה עכשיו מעומד לי רגע.
גם הקטע של הישראלים, שלא נותנים עכשיו, במאני טיים, לא נותנים את התפוקה שרוצים מהם, אתה יודע ש... שמחון שם גומר עם שלוש נקודות בגרבג' טיים, גומר ערב.
זה גם נכון, ספייס סורווייז, גם בכושר.
אבל הליגה הזאת היא ליגה אמריקאית, היא ליגה של נפל אמריקאי, מי שלא מוצא עבודה בביג שואו, בא לכאן, אבל זה מה שיש. אתה מבין, אז קבוצה שהיא לאמריקאים פחות טובים, עכשיו לאילת יש חמישה כבר. לאילת
יש חמישה, לאילת יש חמישה, ארבעה מהם חדשים מהחודש האחרון, זאת אומרת שלושה.
אנחנו עוד לא יודעים את השמות, ואין לנו, לא צריך גם להתעדכן, כי...
נכון, כי הם יחליפו עוד.
ברור.
הבנתי.
קריית אתא גם כבצרות, גם היא עם ארבעה זרים.
כן, היא עם ארבעה זרים.
קבוצות עם ארבעה זרים פה בצרות.
התחתית זה 6-6-5-4. חיפה, קריית אתא, אילת, גלבוע.
כן, אז זה מה שיש... בוא דבר איתי על המשחק מוחרתיים, מכבי תל אביב נגד בסקוניה, מגיע גם ישראלי עם העניין הזה מבסקוניה, שאיכשהו אנחנו מצליחים תמיד לפספס אותו, למרות שמתאזרח שאנחנו צריכים עכשיו הוא דווקא בפנים, שחקני חוץ יש לנו.
חולק עליך רון, חולק עליך רון. אני חושב תמיד שכל הזמן שיש לנו בעיית קטיעה הוא יכול לעזור, אבל בגדול הוא פספוס של הכדורסל הישראלי, הוא היה צריך לשחק בישראל.
למה? בונה, הוא מצליח, הוא מצליח יופי באירופה.
הוא פשוט שחקן, עכשיו הוא הגיע לבסקוניה, אבל...
אנחנו מדברים כמובן על מקס היידיגר, כן? אבל הוא מצליח יופי באירופה.
הוא 18 נקודות שנה שעברה בליגה הגרמנית, שהיא ליגה יותר טובה מהליגה הישראלית. והשנה עד שהגיע לבסקוניה, היה בליגה הטורקית, היה מלך הסלים, והוא מוסר, והוא גם תמיד גבוה בטבלת האסיסטים. הוא שחקן, שחקן, אין פה...
הוא יופי של שחקן, אני רואה את המספרים שלו, ובסקוניה קבוצה טובה, למרות שהיא איבדה...
בסקוניה זה גם מקום טוב.
כן, איבדה שחקנים, אבל...
בסקוניה זה מקום טוב,
אתה יודע, להשתדרג בו. אתה יודע, שאנחנו מדברים על מתאזרח, אם אני צריך לקחת את היידיגר, שמאחר והוא לא נולד פה, אז כעולה חדש הוא נחשב כמתאזרח, אני חושב שצריך יותר את... לסגור את הסוגיה הזאת עם אנקינס, כי אנחנו לא יכולים בלי ביגמן אמיתי בשני הצדדים של המגרש. מספיק עם כל ההמצאות האלה, שלוש ושלושת רבע שיכול שרקה ברבע.
אני לא סגור על זה. אני תמיד חושב שבשנים האחרונות יש לנו בעיית כסליה, אבל בינתיים במשחקים האחרונים לא היה לנו מתאזרח בכלל, אז...
כן. לא, העסק שם מנועל שכונה הרבה יותר מהכדורגל. כדורסל מנועל בצורה מחפירה.
איזה תוכנית שאלת אותי,
על מה זה?
לפני שבועיים שלוש, שאלת אותי באחד התוכניות מתי יהיה מאמן, שאמרו לך חודש וחצי.
לא, זה חודש וחצי זה ארטילאי, זה לפי מה שנקרא ממוצע.
אבל מה יש למהר? בנוע השנה היהודי לגרגוריאני.
מה זה?
סיכמנו שאין מה למהר.
אין מה למהר. אין מה למהר. אין. הכי טוב למנות ביולי, כי ביוני זה הטורניר הקדם אולימפי.
לא, ביולי, אבל אין מה למהר. אם אתה אומר שאין אימונים ולא מתכנסים ולא כלום, אז מה צריך מאמן עכשיו?
זה רק מעיד על זה שלא יודעים בדיוק לאיזה כיוון ללכת, אבל...
אתה אומר שאם היה מועמד ויודעים לאיזה כיוון הולכים, כבר היה מאמן.
בדיוק.
הכל קורה במקביל, רוצים יושב ראש חדש ומתמודדים על זה ומאמן ומתעסקים בזה מאחרים במקום אנשי מקצוע, הכל קורה ביחד. בכל אופן, עכשיו אפס הנדולו מול ריאל מדריד.
כן,
משפט השלמה. כן, תכף נגיע לזה, אבל אפס הנדולו מכבי שחטה אותה ביום שישי. אבל דבר איתי באמת על בסקוניה, שמכבי צריכה להיזהר מנה.
בדיוק, כיוון שזו אחת הקבוצות, אני לא אגדיר אותה לא צפויות, אבל אחת הקבוצות ההתקפיות הטובות ביורוליג, אם אתה נותן לה לשחק ולרוץ, קבוצת שלשות אדירה, עם קלה השלשות הכי טוב באירופה, מרקוס האוורד, אתה... עלול להסתכן. מה שכן, בסקוניה, כשהיא יוצאת מהבית שלה, יש אצלה ירידה גדולה. ואני מכבי תל אביב חושבת שההצגה הזאת נגד הנדולו זה מפתח מיוחד למשחק הזה. אז טעות בידה, אמרנו, היא נתנה הצגה גדולה, אבל היריבה שהייתה ביום שישי לא תהיה היריבה שתהיה פה ביום חמישי.
על הכיפק, אבי, המון המון תודה.
תודה לכם.
בוא נקווה שכל הישראליות תנצחנה, שתהיה קצת continuity, כפי שכתב אפרים קישון. טוב.
תודה רבה.
תודה לך, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אותו טובים. עידו גור, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. עידו? Hello, anybody home? עכשיו, עידו איתנו?
היי קוף, מעניינים, מה קורה לילי?
בסדר, בוא נדבר קודם כל על המשחק שיהיה, אני קורא שקייל קוזמה לא ישחק הערב, וזה יותר דקות לדני, האם זה יסייע לו לצאת מהסלאמפ הזה של השבועות האחרונים?
אני מקווה מאוד, תראה, המשחק האחרון שקוז היה בחוץ, דני קלה 17 נקודות, והיה מצוין, וושינגטון הפסיד את אותו משחק. בסופו של דבר, כל הסיפור הזה עם אבדיה, זה נגזרת של ביטחון, והביטחון נבנה מנגיעות בכדור בהתקפה, וברגע שקוז בחוץ, אז יש יותר נגיעות בכדור.
הוא היה באיזה תנופה, אבל עידו.
כן, כן, היו לו כמה שבועות מצוינים, עד הפסקת האולסטאר.
מה קשור לביטחון? הוא כבר היה צבר את הביטחון.
יוני, תקשיב, הוא משחק בקבוצה שהוא לא נוגע בכדור בהתקפה. עכשיו, דני הוא לא כמו קורי קיספר שמשחק איתו בקבוצה שהוא קלעי אבסולוטי, הוא לא צריך את הכדור יותר מדי בשביל לשים אותו בפנים. הוא צריך את הכדור יותר ביד, להיות חלק מהקבוצה, הוא לא איזה קלעי יוצא דופן, אתם יודעים, כמו לא מהשחקנים בליגה הזאת. אז זה פוגע לו בביטחון ברגע שהוא לא נוגע בכדור. משפיע, תשמעו, עזבו, ביטחון או ביטחון. אין תירוצים, כן? זאת הסיטואציה, ואלה גבולות הגזרה, וצריך לדעת איך לפעול בהם. ולייצר לו יותר נקודות, ואני בטוח שעבדיה מבין את זה בעצמו. היום אמור להיות משחק יותר טוב מהמשחקים האחרונים, אבל שוב, זה בינו לבין עצמו כרגע. אנחנו מאשימים הרבה את הקבוצה לכל אורך השנה הזאת, לכל אורך השלוש שנים שלו ב-NBA. כרגע אלה הנתונים, ואיתם צריך לעבוד.
אחת משמונה, בוא נאמר זה עליו. כן. בוא נעבור למילווקי שמנצחת בסקרמנטו, שהיא יופי של קבוצה, 133-124.
כן, שמע, בוא נדבר על יאניס, שעשה אתמול 46 נקודות ו-15 ריבאונדים. יש לו כבר יותר משחקי 40 נקודות ו-10 ריבאונדים מהעונה ממה שהוא עשה בשתי עונות ה-MVP הקודמות
שלו ביחד. וזה לא בדיוק שחקן שנותן לך 7 שלושות במשחק.
לא, אבל דווקא במשחק אתמול הוא עשה 2-2, והוא עושים עם 19-28 מהשדה, ושמעו, מפלצת. מילווקי הייתה במינוס דו ספרתי, עשתה מהפך ברבע השלישי, שהוא קלע בו 19 נקודות, והיא שחקה נגד סקרמנטו, כן, שזאת קבוצת התקפה הכי טובה ב-NBA היום. זה היה משחק מרתק. סבוניס, אגב, בצד השני, עשה טריפל דאבל מדהים של 23-17-15, והוא גם עבר את מספר הטריפל דאבלים שלו לעונה אחת בסקרמנטו בשנה הזאת, כשהיא במקום השלישי בליגה. מילווקי, איך שהיא נראית עכשיו, למרות ששוב, אתם יודעים, אנחנו מסתכלים, אנחנו פחות מ-4 שבועות לפני סיום העונה, ועוד 4 שבועות וחצי הפלייאוף מתחיל. ואנחנו כולם מנסים לנתח מי תהיה אלופה, מי פבוריטית, לפי מאזנים, לפי איך שהקבוצה נראית במהלך עונה הסדירה, בתקופה האחרונה, נגיד הסלטיקס פחות טובים, ומיד נדבר עליה, ומילווקי, פשוט מדהימה ב-20 משחקים האחרונים שלה, ועדיין, בפלייאוף זה עניין של מאצ'אפים, אוקיי? אז גם היכולת המדהימה הזאת של הבקס, וזה שהם נצחים בחוץ,
אתה רוצה להגיד לי שאלה שמסיימות ראשונות את העונה הסדירה לפני הפלייאוף, מילווקי נגיד ודנבר, הם לא פיבוריטיות, זה הכל תלוי במאצ'אפ בין הקבוצות?
כן, חד משמעית. זאת אומרת, מילווקי אפשר להגדיר אותה כפיבוריטית, במקרה של דנבר חובת הוכחה עליה, היא גם הפסידה עכשיו לכמה משחקים שהיא לא הייתה אמורה להפסיד, ופתאום יוקיץ' חוטף קצת אש על היכולות שלו באמת להוביל ולהניק קבוצה, אבל במקרה של הנאגץ, כן, זה הרבה יותר מאצ'אפים. מילווקי זאת קבוצה שכבר לקחה אליפות, וצריכים להתאים את המאצ'אפים אולי גם, אני חושב שהסגל שלה הכי טוב היום ב-NBA.
גולדן סטייט 123, פיניקס 112, מתחילה, איך אתם אומרים, מתחילים להריח את סוף העונה, מתחילים להביא ניצחונות.
כן, ככה זה קבוצה אלופה. היא מריחה דם, היא יודעת שעוד מעט הפלייאוף מתחיל, אז היא מעלה את הרמה שלה. תשמע, קליי אתמול דפק 33 נקודות חצי ראשון עם 8 שלשות. כן? הוא וסטף ביחד קלו יותר מפיניקס ברבע הראשון, ופיניקס קלה כל המשחק 4 שלשות, לעומת ה-8 של קליי במחצית. אבל, יחד עם זאת, יש בעיה לגולדן סטייט. כי מ-14 בפברואר, אם אני זוכר נכון, רגע לפני שהאולסטאר התחיל, אנדרו ויגינס בחוץ. למה? אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו כן יודעים שמדובר על עניין משפחתי, לא יודעים את הנסיבות, והוא לא שחק כדורסל כבר חודש, וסטיב קר אמר שלא בטוח שהוא יחזור עד לסיום העונה. גולדן סטייט, קבוצה מדהימה עם ניסיון, ותק, אליפויות, סטף, קלי, הכל טוב ויפה, אבל אם אין את ויגינס כשחקן הגנה משמעותי בקבוצה הזאת, שגם איבדה כמה מהכלים של המעונה שעברה, אז אני לא חושב שהיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אבל לא חשבתי גם שנה שעברה שהיא יכולה ללכת עד הסוף.
יוסטון מפתיעה את בוסטון, 111-109.
קודם כל, נדבר קצת על יוסטון, כי יש שם את ג'אברי סמית ג'וניור, שהוא הבחירה השלישית בדראפט, ובשלושה משחקים האחרונים הוא 20 נקודות פלוס, ובאחוזים גבוהים, וחוסם, וכל השלשות, ומתחיל לראות כמו הבטחה שהייתה כשהוא נכנס לליגה. לגבי בוסטון, בוסטון עם 5-5 מאז הפסקת האולסטאר, משהו שם פחות עובד בזמן האחרון, אבל שוב, כאן לא הייתי נלחץ במקרה של הסלטיקס, כי הלילי שאלת על מילווקי פיבוריטית, אני חושב שבוסטון זאת הקבוצה שמותאמת בצורה הכי טובה להתמודד עם כל יריבה בליגה. מבחינת הסגנון כדורסל שלה, מבחינת הסייז שלה, קבוצה אם תרצה הכי מודרנית בליגה, אז לא הייתי מייחס יותר מלא חשיבות לתקופה הפחות טובה הזאת.
יוטה עושה כל מאמץ כדי להיות בלוטרי ולקבל סיכוי לויקטור, מיאמי 119, יוטה 115, תחילת העונה היא שלטה במערב.
תשמע, היה שם משחק סיימות, וקודם כל לראות את לאורי מרקנן, מה אני אגיד לכם, אדם אתמול שוב, 38 נקודות, 8 שלשות, הולך שם טוטו-טו עם ג'ימי באטלר, מיאמי זאת קבוצה שהיא קצת מאכזבת,
אני חושב שהוא יהיה בחמישיית המערב איכשהו.
תראה, יש לנו בסוף העונה, הרי מחלקים את הפרסים לשלוש חמישיות העונה. להגיד לך שמרקנין ייכנס לשם, קשה לי להאמין, הוא גבולי, כן? בסופו של דבר מודדים את זה גם לפי הצלחה של הקבוצה. ויוטה כנראה תהיה מחוץ לטופ 10, אבל הוא נותן עונה באמת מדהימה, ולא בכדי הוא היה באולסטאר ונכנס לחמישייה. ולכו תדעו, יוטה, אם תשיג איזה בחירה כמו בניאמה, וואו,
מי שמשיג אותו, קבוצה שיש לה באמת עוד שישה, שבעה שחקנים, הם מסודרים. דלאס לא מסתדרת עם ממפיס ללא ג'ה. ג'ה מורנט מפסידה בבית 88-104.
כן, ג'ה קודם כל נכנס לתוכנית ייעוץ בפלורידה, ואנחנו לא יודעים עדיין מתי הוא יחזור לשחק, ואני לא נתקלתי במקרה כזה, בהיסטוריה של ה-NBA, ששחקן בסדר גודל כזה, ברמה כזאת, פתאום רגע לפני סיום העונה עובר אירוע כזה, הוא נהדר כבר למשך חמישה משחקים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קדימה, ג'ה מורנט צריך להיות באחת מחמישיות העונה של ה-NBA, זאת שאלה שהרגע דיברנו עליהם בהקשר של לאורי מרקנן, בשביל לקבל בונוס של 39 מיליון דולר בחתימה שלו על החוזה הקרוב. שתבינו שכל האירוע הזה יכול לעלות לבן אדם ב-40 מיליון דולר, כן? אבל אני בטוח שזה פחות מה שחשוב להם עכשיו.
אני גם לא מכיר אנשים שמחלימים בכפר נופש, הוא לא בדיוק במוסד גמילה, זה לא בטיפורד.
כן, זה מקרה קצת מוזר. לגבי מרפיס, וואלה, היא נצחת גם בלעדיו, כן?
נכון.
נכון, שלישי רצוף.
נכון.
והיא נראית טוב. דלס, לעומת זאת, בלי לוקה, בלי קיירי, בלי קריסטיאן ווד, אי אפשר לצפות לשם יותר מדי. הרוקי שלהם קלה 28 נקודות אתמול ב-25.
על הכיף הקידו, המון המון תודה.
בכיף, חברים.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות ונבוא. יוני לירן ליאני, שופט עבר, כותב בפוסט בפייסבוק, באתר שלו, חזיזה דחף בשתי ידיו את מגן הפועל תל אביב במהלך השער של חיפה של עומר אצילי, זאת עבירה קלאסית. האירוע התרחש בסמוך לעוזר השופט שהיה חייב להרים את הדגל ולסמן על העבירה. גם עבר היה צריך במסגרת הביקורת וכאלה, זה לא קרה. ואחרי זה אומרים לי, למה אתה מסתלבט על השופטים?
האמת היא שהאירוע הזה, אני חושב שהוא אירוע במחלוקת, אני לא יודע אם היה...
אני אין לי את היכולת ואת הידע לעשות, אבל שופט בינלאומי
לא,
שעבר...
לא, אבל זה לא קשור לידע, אומר... אתה רואה ששם עליו שתי ידיים, שאלה אם הוא דחף אותו ממש, או שהוא נפל
מהנגיעה שלו. הוא כותב שהוא דחף אותו.
כן, הוא כותב, אני קורא את התורים של ליאני, את הביקורת שלו, הוא אחלה, הוא לא עושה חשבון לחברים שלו מהעבר. אני חושב ש... אתה יודע, התפלטתי שאף פרשן אתמול ששידר את המשחק לא אמר שזה פאול, ולכן אתה יודע, זה עבר מתחת לרדאר, כי אלה בבר שומעים את הפרשנים, תדע לך, הם שומעים אותם.
כן. זהו זה, אנחנו מסיימים. מחר יהיה בלגן. הזוג המלכותי עוד נוסע לברלין. מה שנקרא, תישארו בבית, במנהרות, במערות, ואל תצאו החוצה.